ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן מביתן הבריכה שבליסבון, כן, אני בליסבון, לקראת משחק נבחרת, בין ישראל לפורטוגל ועוד כמה עניינים. הפרק הזה, בשיתוף החברים שלנו מביטס אוף גולד, החברה הוותיקה בישראל לקנייה ומכירה של מטבעות דיגיטליים, אתם בטח שומעים כל הזמן על ביטקוין, איתריום, נכון? נכון, גם פה מגיע הקטע בדבר הזה שאני מספר לכם על איך בוסים שונים אימצו את זה ברחבי העולם, ב-NBA, בפוטבול, חלוץ ניגרי, חבר יקר. אז הנה, מהיום אמרו, א' כף, ביטס אוף גולד, נס ציונה. אתם קולטים, עולמות הקריפטו והספורט מזמן הולכים יד ביד, אז גם ביטס אוף גולד לקחו חלק בכך, והם העניקו חסות ראשית לקבוצת הבוגרים, של נס ציונה בכדור יד 2021-2022. בדומה לספורטאים רבים ב-NBA וב-NFL שמקבלים את השכר בביטקוין, בביטס אוף גולד משלמים את החסות בביטקוין, שתהיה צמודה לשער המטבע, מתוך ראייה שאין למועדון מנס ציונה ואין למטבע עתיד מזיר. אני מאחל גם למועדון וגם למטבע המשך הצלחה. אז כן, אם מעניין אתכם ביטקוין, איתריום, ממליץ לכם לשמוע על ביטס אוף גולד, חברה מוכרת, אמינה, 100,000 לקוחות בישראל ובאירופה, ושוב, זה חשוב, זה מאובטח ובטוח. הממשק נוח, קל ופשוט, בעיקר מתאים מאוד למתחילים, כמוני. כל אחד יכול לקנות ביטקוין ואיתריום בביטס אוף גולד, גם הלא טכנולוגים, ומי שרוצה קניות חודשיות אוטומטיות בראש שקט, יש להם תוכנית מיוחדת בשביל זה. אז יאללה, כנסו לביטס אוף גולד, חפשו את זה בגוגל, הם שם עם מלא המלצות, עוד פרטים, כתבות אקטואליות, סרטוני הדרכה וכו. הפרק הזה הוא גם בשיתוף בינג'ר, הפודקאסט החדש של בית הפודיום, כל מה שאתם צריכים לדעת על כל מה שעל מסך. שני פרקים כבר עלו בשתי רצועות שונות, יש לנו שם כמה רצועות בתוך הפיד, תחפשו בינג'ר בכל האפליקציות, בינג'ר, תראו, לוגו מדהים. אז שני פרקים עלו, אחד ריאליטי, ברצועת הריאליטי שלנו על שפים וכל מיני מאסטרים ועניינים, והשני פרק גיבורים ונבלים על גיק קולצ'ר, פופ קולצ'ר, מרוול קולצ'ר, סטארז, סטאר וורז קולצ'ר וכל מיני דברים שאני אחרי זה יוסיף את המילה תרבות אחריהם. פרק אדיר יצא, פרק ספתח מעולה, שני הפרקים, אהבתם את זה מאוד, אז כל מי שרוצה בינג'ר, חפש באייטונס, בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט בינג'ר ולעקוב. לשחרר את הדוב, פרק 40, יום רביעי עולה פרק 40, וואו, אתם צריכים להזין, אני לא רוצה להקדים בכלל, תאזינו לפרק הזה, תאזינו, יש מצב שהוא הכי טוב אי פעם, יש מצב, אוקיי? והיום, אז הנה, אני מליסבון, 6:30 בבוקר, מתקשר לפני משחק נבחרת, כדי לדבר עם דוקטור אבנר שביט, חברנו, שנמצא כבר בישראל, על קרים בן זמה, וכל מה שקרה איתו, ועוד אתמול, והכל, נרחיב על זה גם בהמשך הפרק, כי אופמן, דני פורט, מערוץ הספורט, ומוטלה שלנו סוקרים ביחד איתי את בתים 5-6 ליורו, בהכנה האחרונה ליורו. זה קטע שהוקלט לפני שיצאתי לפורטוגל, אז אם השתנו שם דברים, פאק שלכם. יאללה, אוטוטו מתחיל יורו. אגב, יורו, תפתחו קבוצה בפנטזי של ריל מנג'ר, כי קופר פתח ונרצדוק בדרך, ואני בדרך לפתוח, ומוטלה פתח, ועמית פתח, ופישם, וכל הפודיום שם. פשוט תפתחו קבוצה בריל מנג'ר וחפשו את ליגת הפודיום. נעשה גם איזה סרטון הדרכה שיסביר שם על הכל, אבל כל היורו אנחנו הולכים לשחק שם. בדיוק מוטה לשלח לי שצריך ספסל את ארנאוטוביץ', הוא לא סומך עליו, אז בסדר, אנחנו נראה עוד מעט איך הקבוצה שלי נראית, אז יאללה, מליסבון, איתי תן בראש! שלום לדוקטור אבנר שביט, שבדרך כלל מדבר איתנו על דברים של קולנוע, אבל אתה באת לדבר איתנו על סרט.
אני באתי לדבר איתך על סרט?
סרט של בית זבה, נו, הרסתי, אוי לא, אוי לא, איתי יוסיף טופים. איתי יוסיף טופים בפוסט, משהו. מאז שבית זבה חזר, אבנר שביט אומר לי, חייבים לדבר על בן זמה. אבנר, אתה חייב להציג קצת לציבור את יותך צרפתולוג בכיר.
אוקיי, אני חייתי בצרפת הרבה שנים, בכל מיני תקופות, למדתי שם, עשיתי שם דוקטורט, אני מאוד מתעניין לא רק בקולנוע הצרפתי, אלא בפוליטיקה הצרפתית, בחברה הצרפתית, אני מלמד כשמתאפשר קורס על הקולנוע הצרפתי והחברה הצרפתית, ויש לי הרצאה גבוהה בנושא נבחרת צרפת בכדורגל והחברה הצרפתית. כי לא פחות מהקולנוע, גם נבחרת הכדורגל הצרפתית היא מראה מאוד משקפת וטובה ומעניינת של החברה המקומית.
אני אגיד את זה ככה.
אני לא אוהד שנבחרת צרפת, רק להדגיש, אני לא אוהד שנבחרת צרפת.
רק נגיד את זה ככה, אוקיי, אחרי כל מה שאבנר אמר וכל אתרים וכל זה, נוסיף את זה גם במאוד פשוט. אני מת על כדורגל, אני אוהב כדורגל, אין בן אדם שמדבר עברית על הפלנטה, שאני יותר נהנה מלשמוע מה שיש לו להגיד, הנבחרת צרפת, וזה לא רק שהוא, שאבנר יודע, קורא את השפה, ומביא דברים שלפעמים לא מגיעים אלינו, זה הניתוח והכל, ובגלל זה, אחרי כל ההרמה הזאת של הרכבת הרים, בוא נלך ישר לתכלס, קודם כל כבר עשינו, כבר דיברנו על בנזמה, וגם יש קטע שנדבר עליו בהמשך הפרק הזה, קטע שהוקלט לפני, על כל הבתים, על בית 5 ובית 6, אבל אבנר שביט, עם כל מה שהוא אמר עכשיו, אבנר, אתה בעצם בא ומודה פה, שהזימון בנזמה תפס אותך בהפתעה גמורה, ולא יודע, יש איזה משפט, לא? שאם היית, אם שואלים אותך על, אתה יודע, אם הוא אי פעם יחזור, היית נותן לו 99% שלו? 100% שלו? כמה היית נותן?
תשמע, יש סיפור שאבא שלי תמיד מספר ששבועיים לפני שסדאם חוסיין פלש לכווית, מישהו כתב מאמר בעיתון שהסביר למה הוא לא, למה אין שום סיכוי שחוסיין ועיראק יפלשו לכווית.
גדול.
ואז כשהם פלשו, אז התקשרו אליו ואמרו לו, תשמע, טעית. אז הוא אמר, אני טעיתי, סדאם חוסיין טעה.
אז דשנת?
אם היית, זה תלוי לפי איזה קנה מידה בוחנים את זה, וגם נדע בעוד חודש, אבל אם היית שואל אותי לפני שבועיים, מה יהיה עם בנזמה ונבחרת צרפת, הייתי אומר לך שאין שהוא לא יחזור, שאין סיכוי שהוא יחזור, וזה שהוא גם חזר, זה שזימנו אותו, דרש ממני לשכתב את ההרצאה הקבועה שלי על החברה הצרפתית. אז זה גם מראה לך מה שווים דוקטורים ומה שווים מומחים.
בסוף מאמן כדורגל.
כל מה שחשבתי והאמנתי בו, לא, בסופו של דבר, התגלה כקשקוש.
בוא רגע, אז נוסיף דבר אחד. שנייה, אבנר, רק נוסיף, אנחנו מקליטים את זה בכל זאת, בגלל דחייה שלנו, אנחנו מקליטים את זה ב-9 ביוני, אני מליסבון, אתה מישראל, שזה הזוי, לפני שבוע הקלטנו, אני מתל אביב, ואתה היית במסצ'וסטס או ניו יורק כבר, אני כבר לא עוקב אחרי מסעותיך בעולם, אבל אתמול, יום לפני שאנחנו מקליטים, משחק הכנה ליורו, צרפת נגד בולגריה, ובדקה 41, בנזמה, על כל מה שעוד מנספר וכל זה, נפצע. כרגע, ואתה עוד מעט תעדכן באופן נוסף, כרגע זה נראה מכה חבלה, מה שדשן אומר, זה לא משהו שימנע ממנו להיות ביורו, אבל אוליביה ז'ירו, אני מניח שאתה תוציא את השם הזה מהשפתיים שלך בדקות הקרובות, נכנס במקומו וכבש צמד, כדי להוסיף עוד שכבה לכל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו, ואני רק אזכיר בפעם האחרונה, אמנם דיברנו ונדבר על בנזמה, ויש גם קטע שבפרק עם קופר שהוקלט ביום ראשון, שהוא נטו מקצועי על הזימון של בנזמה, יש כל כך הרבה מה להגיד, אז הנה עוד שכבה.
ומה מצחיק? שעכשיו ז'ירו רחוק רק 5 שערים, מלהשתוות לתיארי אנרי, בטבלת כל הזמנים של נבחרת צרפת, קצת כמו הסיפור של זהבי ושפיגלר, אז עכשיו אתמול ז'ירו הפך לסיפור, שנבחרת צרפת, כי באופן ריאלי, יש לו סיכוי להפוך במונדיאל הזה לכובש, ביורו הזה לכובש המציין שנבחרת צרפת, אי פעם, משהו שבנזמה כמובן לא קרוב אליו בכלל, כי הוא כל כך הרבה שנים היה בחוץ. אז, ונוסף לכך, כמובן שז'ירו ובנזמה לא בדיוק אוהבים אחד את השני, ועכשיו הם צריכים להסתדר ביחד, ולכבוש ביחד, ולזכות ביורו ביחד.
כן, לא בטוח שהם ישחקו ביחד, אבל...
באיזושהי קונסטלציה, אפילו אם זה אחד על הספסל ואחד על הדשא.
נכון.
אבל השכבה הזאת שאתה מדבר עליה, היא לא הייתה קיימת במונדיאל 2018. במונדיאל 2018, נבחרת צרפת הייתה נבחרת בלי סיפורים. בלי סיפורים אישיים, ואני גם חושב שאם... כשהתקשורת ניסתה לעשות כתבות רקע, זאת אומרת, על הצבע שמאחורי נבחרת צרפת, סליחה על משחק המילים פה, אין, לא היה, גם, בוא נדבר שנייה על, לפני שנדבר על בנזמה, בוא נדבר שנייה על, על שלושה שחקנים, על שלוש דמויות מפתח בנבחרת, בסדר? דשאן. דשאן יכול לעשות משהו מדהים בטורניר הזה. אם הוא זוכה, הוא הופך לבן אדם, וזה היה פה אני מצטט את מיכאל יוחין, הוא הופך לבן אדם הראשון, וכנראה גם האחרון, שזכה גם במונדיאל וגם ביורו, גם בתור מאמן, גם בתור שחקן. זאת אומרת, הוא פנומן חד פעמי, אבל, בתור בן אדם זה בן אדם שאין דבר אחד להגיד עליו, זה הבן אדם הכי משעמם בעולם. אגב, אני חושב קצת כמו ברק בחר. אין לך פרט פיקנטי אחד להגיד עליו, אפילו בקטע של התחביב שלו זה, או הוא נורא אוהב את הסרט, הבן אדם הכי אפור בעולם. אנגולו קנטה. גם, אין עליו שום סיפור, בסדר, הוא בן מאגרים וכדומה, אבל אין לך שום כוכבית, שום אנקדוטה להוסיף עליו, בטח שלא איזה שעוריה וזה. יש לך איזשהו שהוא מצד אחד הספורטאים הגדולים בעולם, מצד אחר נמוך, אבל אין לך פה איזה סיפור. קיליאן אמבפה. אז בגדול יש פה את הסיפור של הבן המאגרים, שגדל באחד הפרברים הכי עניים של צרפת, ונהיה מה שנהיה. אבל מעבר לזה, אם אתה מנסה להיכנס קצת יותר לתוך הסיפור של הבן אדם, אין לך, זה בן אדם שמעולם לא, חוץ מהכדורגל, לא עשה שום דבר מעניין, לא קרא לו שום דבר מעניין, לא אמר שום דבר מעניין, לא מתיימר להיות משהו מעניין, עושה את כל מה שתמיד הלך לפי הספר, כל שמות שציינתי. תמיד עשו כל מה שמצופה מהם, פעלו לפי כל הנורמות החברתיות. לעומת זאת, בנזמה, זה סיפור. בנזמה זה סיפור.
בורג אבנר, השנייה, בורג רק נוסיף, שב-2018, וזה מסקרן מה דעתך, האם החבורה המשעממת הזו, והייתי במונדיאל הזה, והיא אכן הייתה משעממת, בדיוק מה שאמרת אגב, הכתבות על אמבפה היו בדיוק על זה, על, אתה יודע, על, אגב גם ביורו כזה, אבל בטח שאתה יודע, ביורו אני מתכוון על מה עושים על צרפת, אבל הולכים למקומות של עניים איפה שהם גדלו וכל זה, ובמונדיאל באמת כל הכתבות היו נגיד אז אמבפה, בין מאגרים שהגיע להיות עשיר, שזה סיפור בערך על 95% מה, לא יודע, 90% מהכדור, מהספורטאים האדירים, ולא ליווה את הנבחרת הזאת יותר מדי קל גם. זאת אומרת, לא היה טירוף שהוא לא כדורגל סביב הנבחרת, וזה נגמר באליפות עולם.
כן, וזה גם חלק מהעניין שלמה הזימון של בנזמה הפתיע, כי אם זכו במונדיאל, בלעדיו, למה צריך אותו ביורו? זאת אומרת, ההנחה הייתה שצרפת יכולה להסתדר בלעדיו. אז מה פתאום צריך אותו? וגם שיהיה ברור, הזימון שלו זה עניין ספורטיבי, זה לא שפתאום קרה איזה משהו בצרפת, או שדשאן חייו ניצלו בנס, והוא החליט שהוא חייב לעשות מעשה טוב, או שבנזמה עשה איזה עבודות שירות לציבור, ובתור פרס החליטו להחזיר אותו לנבחרת, כי הוא השתקם. הזימון שלו ספורטיבי בלבד. מה קרה? שטוחל הגיע לצ'לסי, פה אפקט הפרפר, אפקט הטוחל, טוחל הגיע לצ'לסי באמצע העונה, מספסל את ג'ירו, ושאן נהיה מודאג שחסר לו חלוץ. אז החליט שהוא צריך את בנזמה, שהרעיון שבנזמה יפתח לו ויכבוש לו, לא כמו שקרה אתמול. בגלל זה זה בנזמה זומן. לא השתנה שום דבר חברתית. אולי אנחנו צריכים אבל רגע לחזור אחורה ולהגיד למה, מה קרה שבכלל בנזמה לא זומן.
אנחנו צריכים.
במשך שנים. בנזמה לא היה בנבחרת, הוא לא היה בנבחרת במונדיאל 2018, ולדעתי גם לא היה...
חמש שנים וחצי.
כן. אז הוא גם לא היה ביורו 2016.
לא. אחרי המונדיאל של ברזיל.
כן. אבל הוא כן היה לפני זה, הוא היה במונדיאל 2014, שזה גם היה...
כן, כן.
מונדיאל, כן, אוקיי. מה קרה אז? אז בואו נלך ברמת המיקרו וברמת המקרו. אוקיי. קודם כל ברמה הגדולה יותר, נבחרת צרפת עברה לא רק מהפך ספורטיבי, מנבחרת שבמונדיאל 2010 לא עוברת את הבית המוקדם, לנבחרת שזוכה במונדיאל, היא עברה לא רק מהפך ספורטיבי, אלא גם מהפך באופי שלה, מנבחרת של ילדים רעים, מהדטרויט פיסטון של הכדורגל העולמי, מנבחרת כמעט מופרעת, מנבחרת שהיא לא נבחרת, היא תיק פלילי והתקף פסיכוטי, עם שחקנים כמו ריברי ועברה, ובעיקר הנאלקה, שאחד הכדורגלנים היותר בעייתיים, פרובלמטיים, שהיו ב-20 שנה האחרונות, הפכה לנבחרת חסרת אופי, חסרת צבע, חסרת בעיות, חסרת פיקפוקים, חסרת מוטיבים פליליים, חסרת בעיות אישיות. ניקו אותה מכל ההשפעות הרעות. בתוכן גם בנזמה, אבל לא רק. זה בכלל, זה הפכה להיות נבחרת לאוטו למופת. אף אחד לא מסובך עם החוק, אף אחד לא מתחצף, אף אחד לא מופרע, כולם מתנהגים יפה, כולם שרים את ההמנון. זה דבר אחד שקרה. דבר שני זה שבנזמה, עכשיו, למה בנזמה נכלל בתוך תהליך הניקוי הזה? כי בנזמה עשה שני דברים. דבר ראשון, הוא לא שר את ההמנון הצרפתי. הוא התעקש לא לשיר את ההמנון. ורק נבהיר, ההמנון הצרפתי זה לא נגיד התקווה שזה מדבר על נשמה יהודית, ויש שחקנים ערבים, ואפשר לקבל, אפשר להבין שהם לא שרים את ההמנון. ההמנון הצרפתי הוא המנון מאוד מאוד בעייתי, אבל אין בו איזה סממנים אתניים ולאומיים. אז אין כאילו איזה נסיבות מקלות למה מישהו לא שר אותו. כשמישהו לא שר אותו, זה כמו, כשנגיד קפרניק קורא ברך בהמנון האמריקאי. זה פשוט התרסה שאפשר לקבל אותה, אפשר גם להריץ אותה, אבל זאת התרסה לכל דבר. אין פה כן. עניין שבנזמה הוא ממוצא אלג'יראי, וההמנון אומר, אנחנו הלבנים. כאילו כן. לא לשיר את ההמנון, זה התרסה.
הוא רוצה להעלות נקודה פה, הוא רוצה להעלות איזו סוגיה, משהו כאילו, זה לא משהו ש... אתה יודע, זה לא שפשוט, זה לא מדבר אליו.
לא ברור למה הוא לא שר את ההמנון, הוא אף פעם לא באמת הסביר את זה, הוא
לא הראשון.
הוא לא הראשון, לא, אבל כרגע הוא היחיד, שזה גם מה ש... כן.
לא, אבל זה גם הסיפור אגב בקפרניק, וזה בדיוק, כי זה נקודה חשובה, כי אנחנו שנינו ישראלים, והיום יהיה משחק, ויהיו כמה אנשים בנבחרת שלא ישירו את ההמנון, כולל הקפטן, וכן רצוי לספר, להסביר בקצרה את ההבדל, גם יש איזה הבדל גם אגב קפרניק בהתחלה של אתה היחיד, אוקיי? אתה היחיד שלו, נגיד. זהו, תמשיך, סליחה.
אבל זה לא המקרה של, תראה, המקרה הישראלי זה מקרה של ההמנון, הוא המנון שמזוהה עם קבוצה מסוימת, זאת אומרת, יהודים.
ברור, בסדר, זה...
המקרה של קפרניק זה מחאה על משהו מסוים, זאת אומרת, משתמשים בהמנון כדי לקרות
אלימות. אלימות משטרתית, אלימות משטרתית, יחס לכאור וכו'.
המקרה של בנזמה, זה סיפור קצת אחר, זה מורכב יותר. המקרה של בנזמה, ההמנון עצמו הוא, שוב, הוא לא מזוהה עם קבוצה מסוימת, אבל זה כן המנון שהוא מאוד מאוד לאומי ולאומני.
מלחמתי.
והעניין הוא שהרבה צרפתים בני מהגרים לא מרגישים שייכות, לא שהם לא מרגישים שייכים לחברה הצרפתית, הם לא מרגישים שייכים לנרטיב צרפתי מסוים, ולנורמות צרפתיות מסוימות, ולא לשיר את ההמנון מבטא את זה. אז, אז, אז זה עניין סמלי, ובנזמה נוהג כאן כמו הרבה, לא רק בלי מאגרים, אלא הרבה, הרבה צרפתים.
זידן.
לא, כן. אבל, אבל, אבל אומר, לא רק בני מאגרים, יש הרבה צרפתים שלא, לא בא להם על ההמנון הזה, ש, שלא בא להם על מה שההמנון הזה מסמל, שלא בא להם על המישור קו המוחלט עם הסיפור הצרפתי והחברה הצרפתית והממשלה הצרפתית. אז אין פה איזה, אין פה איזה מחאה על משהו מסוים או על איזה שורה מסוימת בהמנון. יש פה איזה קטע של להגיד, אני אהיה צרפתי כפי שאני אבחר להיות. אוקיי, אז דבר אחד, הוא לא שר את ההמנון, אבל זה דבר קטן. הדבר השני, זה שהוא מעורב בפרשה פלילית די משונה, שזאת פרשה של סחיטה, של מי שהיה חברו לנבחרת, מתיו ולבונה, ופרשה שהגיעה למשטרה, זאת אומרת, לא פרשה, פרשה ממש... פרשה שאנשים, זאת אומרת, פרשה מסוג שאנשים יושבים עליה בכלא, לא שהוא שרת למישהו את האוטו. בנזמה מעורב בזה, בסחיטה, שזה חברים שלו מהשכונה, שסוחטים את ולבונה על קלטת מין שהוא מצולם בה. ובנזמה טוען שהוא בסך הכל ניסה לתווך פה, שהוא הבחור הטוב בסיפור. שהוא השתמש בזה שהוא מכיר אותם, ומכיר את אותו, כדי ליישב את זה בשלום. כמובן לא כולם ראו את זה ככה, אבל הסיפור הזה גם חשף את העובדה, זאת אומרת, גם ימחיש את העובדה שבנזמה, מגיע מרקע מאוד מסוים, יש לו חברים, שהם לא בדיוק חברים שהיית רוצה, שיבואו לחתונה שלך, או שיבואו לאימון נבחרת שלך. וכל הסיפור הזה היה מאוד לא נוח לנבחרת הצרפתית, ולמה שניסו לעשות מהנבחרת. עכשיו, המזל של דשאן, שהנבחרת היה שהם העיפו את בנזמה, אבל הגיעו לגמר היורו, ולגמר המונדיאל, ואז גם זכו בגמר המונדיאל. זאת אומרת, אי אפשר לדעת, יכול להיות שאם נגיד ביורו 2016, צרפת מפסידה ברבע הגמר, אז מפטרים את דשאן, ומביאים את זידן, ומחזירים את בנזמה. או שב-2018, צרפת נגיד מפסידה לארגנטינה בשמינית. אז שוב, מפטרים את דשאן, מביאים את זידן, ומחזירים את בנזמה. אבל הסתדרו בלעדיו יפה מאוד, אז זה אפשר את הזימון שלו, ואני שוב בא ואומר, לא בגלל שנתפסתי עם המכנסיים למטה, אם בנזמה לא מזומן ליורו, אף אחד לא אומר כלום. זאת אומרת, ממש כולם בצרפת חיים עם זה בשלום, כבר השלימו עם זה שבנזמה לא ישחק בנבחרת. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על התגובות, לזה שהוא זומן כדי להעביר עד כמה זה עניין נפיץ.
כן, רגע, אז אנחנו נעשה שנייה עצירה, כי אני רוצה להרחיב גם אחרי זה את התגובות, כי יודע מה, פשוט לא נעשה לכם קליק בית אודיו הפסקה, וכדאי לכם לשמוע את הקטע הבא של אבנר שביט. אוקיי, אז הפסקה קצרה לספר לכם על החברים שלנו, מזרני פנדה, מותג האונליין הגדול ביותר למוצרי שינה בישראל, קוואי לנרד, כפי שאתם בטח יודעים, ישן עכשיו, אבל אני מקליט פרק ב6:30 בבוקר, ביום היחיד שלי בשנתיים בערך שאין לידי ילדים, כי ככה אני, לא יודע למה, אבל אני כן עייף, אבל שתדעו שגם בשיא העייפות שלי, אני חייב לדאוג לכם, שלא תהיו עייפים כמוני, כי אמנם למלון בליסבון, אני לא בטוח שפנדה כרגע יכולה להגיע, כי בלילה אני כבר לא כאן, אבל אליכם הם כן יגיעו מהר עם אריזה מדהימה, וסקסית וקטנה, והכל שם מזרן גדול ומפנק נכנס איכשהו, ואז זה נפתח וזה אדיר, תחפשו את הקטע הזה, זה ממש יפה, מפציר בכם לפנדה מזרנים ומיטות שישדרגו לכם את החיים, ויש 100 לילות לישון על זה, אוקיי? עד כדי כך הם מאמינים במוצר, לא אהבתם תחזירו, הכסף יוחזר אליכם, בלי אותיות קטנות ובלי כוכביות, אבל אתם לא תחזירו. עכשיו, תקשיבו, מאזיני הפודיום, בגלל זה חודש ספורט משוגע, עם הרבה יורו, ללכת לישון באחת בלילה אחרי משחקים, פתאום NBA, לא ישנים. חשוב למקסם את האיכות. אז פנדה עוזרים לנו למקסם את הנוחות. קוד קופון חדש לפודקאסט הפודיום לתקופה מוגבלת, עד 15 ביוני. אוקיי, זה עוד שבוע מרגע ההקלטה הזאת, קצת פחות משבוע, 6 ימים. POD 10, POD10, קוד קופון חדש לפודקאסט הפודיום, זה מקנה 10% הנחה על כל מה שבאתר pandazzz.co.il, pandazzz.co.il, עד 15 ביוני, מזרנים, מיטות, קריות, טופים, מצעים, הכל, יש לכם 10% הנחה, גם אם יש הנחה באתר ויש שם, זה עדיין, זה אוכל את זה, זה כפל מבצעים, זה צ'רמנדר, הבן שהתחיל לראות פוקימון, זה צ'רמנדר, אוקיי? הזדרזו, POD10, POD10 מחובר, פוד 10 עד 15 ביוני, תשנו טוב בחיית. אז זהו, אז תמשיך אבנר, עכשיו באמת, כן. אז סיפרנו עד כה מה היה, אתה יודע, עוד פרט אולי כן שכדאי לשזור פה, זה שדשן גם אמר, בדיוק כמו שאתה אמרת, היו דיבורים בינו לבינו בזמן האחרון, הייתה מין איזו התקרבות, הוא סיפר שהוא חשב על זה כבר הרבה זמן, דשן, ואני גם אמרתי את זה לדעתי בפרק עם קופר, נגיד זה גם עכשיו, אם מישהו לא הזין, אז הוא בא גם, זאת הזמנה של, זאת הזמנה עם כוח, זאת אומרת, זאת לא הזמנה של אני מוותר על האידיאולוגיות שלי, כי אנחנו לא מצליחים, בכל זאת, זאת אלופת עולם, אוקיי, ז'ירו, שלא בכושר, נגיד, של כיבושים, במונדיאל פתח בכל המשחקים ולא כבש פעם אחת, אוקיי? אגב, כמו גיבר, חברך. אז זה לא זימון של אני מוותר על כל האידיאולוגיה שלי כי לא הולך לנו. לא, זה דווקא דרך של דשן גם כאילו פשוט לעשות משהו די גדול, מבלי שהוא נראה מסכן בזמן שהוא עושה את זה. אבל, ופה אתה נכנס עכשיו עם התגובות, כי זה נגיד דבר שאנחנו בוא נגיד ישראלים לא מקבלים, אנחנו אולי מקבלים תגובות של ספורטאים למהלך, אבל אנחנו לא מקבלים תגובות של פוליטיקאים צרפתים למהלך ולכל מה שקורה שם. בעצם עכשיו, having said that, השפטו את הנבחרת הזאת כנראה לפי בנזמה. זאת אומרת, תצליח עם בנזמה דבר אחד, תיקשל לא בגלל בנזמה, יגידו שזה אולי בגלל בנזמה, ועכשיו בוא תספר.
כן, אני כל הזמן אומר שאם נבחרת צרפת נכשלת, את מי זה משמח בסדר עולה? קודם כל ישראלים כנראה, כי ישראלים שלא צרפתים לא אוהבים את צרפת, משמח אנגלים, משמח גרמנים, ומשמח צרפתים שהם תומכים של לפן. וצרפתים שהם תומכים של לפן, בוא נזכיר, זה משהו כמו 30% מהאוכלוסייה. אחרי, אני רוצה, זאת אומרת, זה עניין שהוא מאוד מאוד פוליטי. אז אימון של בנזמה ומה שיהיה עם בנזמה, אבל אני רוצה רגע לחזור אחורה למשהו שאמרת. אמרת שכשהיית בצרפת, אז הרגשת שהמדינה לא בדיוק, בצרפת בזמן היורו, הרגשת שהמדינה לא באיזה אקסטאזה מיוחדת סביב הנבחרת, נכון?
היו מקומות, כן. במרסיי זה יותר הרגיש שכן, אבל זה היה לקראת, זה היה חצי גמר לקראת גרמניה, ואתה יודע כל מה שזה אומר, אגב, ההמנון והכל, אבל כן, היו מדינות שפחות הרגשת, היו ערים שפחות הרגשת.
כי צרפת, ואני אומר, שוב, אני אומר את זה כמישהו שחי שם, הרבה שנים. זה לא מדינת כדורגל, זה לא מדינת כדורגל יחסית לשכנות שלה, זה לא מדינת כדורגל ביחס לאנגליה, זה בוודאי שלא מדינת כדורגל ביחס לאיטליה וספרד. ועשו גם סקר, זאת אומרת, האחוזים של הצרפתים שלא מתעניינים בכדורגל, שמעולם לא ראו משחק כדורגל, זה אחוזים גבוהים יחסית, בעיקר אם משווים את זה למדינות אחרות באירופה. זאת לא מדינת כדורגל. ובכל זאת, מבחינה פוליטית, הכדורגל תופס שם מקום יותר גדול בכל מדינה אחרת בעולם, אני חושב. עכשיו, גם, מה הקטע עם נבחרת צרפת? וזה מתקשר גם לבנזמה. ברוב המקומות בעולם, כשהנבחרת מצליחה, אז המדינה מתעסקת בה, תקשורת מתעסקת בה, ופוליטיקאים מתעסקים בה. מתקשרים וזה. וכשהנבחרת לא מצליחה, ובכל מקום מתישהו הנבחרת לא מצליחה, אז עוזבים אותה, התקשורת לא מתעסקת בה, אנשים עוברים להתעניין במשהו אחר, פוליטיקאים לא מתקשרים, וזהו, כמו בישראל נגיד. כשהנבחרת נכשלת, שזה רוב הזמן, המצב שלה אף אחד לא מתעסק בה. אבל בצרפת מה הקטע? כשהנבחרת מצליחה מתעסקים בה, וכשהנבחרת נכשלת עוד יותר מתעסקים בה. כשהנבחרת מצליחה הופכים אותה לסמל של כל מה שטוב בצרפת, כשנבחרת נכשלת, הופכים אותה לסמל של כל מה שרע בצרפת. כשקרה מה שקרה ב-2002, ואז בעיקר כשקרה מה שקרה ב-2010, וכשקרה מה שקרה עם בנזמה, אז ניצלו את זה כדי להפוך את זה לסמל של עד כמה החברה הצרפתית רקובה, ועד כמה בני המאגרים והמאגרים לא באמת מרגישים זיקה לצרפת. והשתמשו בזה כדי להוציא מהבקבוק את כל הסטריאוטיפים על בני מאגרים בצרפת, ואנשים שמגיעים, צרפתים שמגיעים מהפרברים, שהם מצלנים ותאבי כסף ולא יודעים להתנהג, והם מחוברים לפלילים וכדומה. אז נבחרת צרפת היא עניין פוליטי, מלכתחילה. עכשיו, במיוחד השנה, מה קורה השנה? זאת שנת בחירות. בזמן היורו יש לך גם בחירות ריגיונליות, שזה בחירות שהן, זה בין, בחשיבות, זה בין בחירות מוניציפליות לבחירות לנשיאות. זה בחירות למחוזות. נגיד כמו בחירות למושלות בארצות הברית. ובפעם הזאת, בשנה הזאת, יש סיכוי שלראשונה אי פעם, המפלגה של לפן, החזית הלאומית, עכשיו זה נקרא רסמבלה נציונל, RN, בפעם הראשונה אי פעם, יש סיכוי שהם עסקו במחוז, וימשלו באחד המחוזות. שתבין, זה דבר מאוד מאוד קיצוני, זה כאילו שאני אגיד לך שיש בחירות בתל אביב, בישראל, ויש סיכוי שבפעם הראשונה, הציונות הדתית של סמוטריץ' ובן גביר, עסקו באחד המחוזות. ואז באפריל יש בחירות לנשיאות, שלפן, מהמין הקיצוני, חזקה מאי פעם, וכרגע זה נראה, זה כנראה זה לא יקר בסוף, אבל כרגע זה נראה, שיש לו סיכוי לזכות ולהיות נשיאת צרפת, שזה באמת רעידת אדמה, אין מילים לתאר כמה זה רעידת אדמה בצרפת. אז אימון של בנזמה נכנס בתוך כל זה. וצריך להגיד, בנזמה וכדורגלנים אחרים מסוגו, הם כבר חצי יובל, יש סיפור רומן ביניהם לבין פוליטיקאים מהימין הקיצוני. אבא של לפן התחיל עם זה כשהוא אמר ביורו 96, שזידן וחבריו, זה לא נבחר צרפת, אלא זה ליגיון הזרים הצרפתי, ומאז זה המשיך, והם ענו לו, ומאז זה המשיך ככה הפינג פונג הזה עד היום. לפן גם בעצמה יצאה נגד בנזמה בזמנו, עכשיו היא לא אמרה כלום, אבל החיילים שלה אמרו, אז ישר כשבנזמה זומן, שני פוליטיקאים מהימין הקיצוני, מתבטאים נגד זה. עכשיו, כשאני אומר פוליטיקאים מהימין הקיצוני, אני לא מתכוון לאיזה, בגיד מגיש רדיו, או איזה חבר מועצה, או שוב איזה מישהו זוטר. בוא נראה מי תורח לצייץ נגד בנזמה. סטפן רביה, שהוא סנאטור, וג'ורדן בדרלה, שהוא אחד האנשים הכי בכירים במפלגה של לפן, אחרי לפן, חבר פרלמנט אירופאי, הוא מתמודד לנשיאות המחוז של איל דה פרנס, שזה המחוז של פריז בין השאר, כרגע הוא מגיע מקום שני בסיבוב הראשון, והוא תמוד מאוד בחירה, והוא תורח לצייץ נגד הזימון של בנזמה לנבחרת. אז שוב, תחשוב, זה כאילו שיהיה לך בישראל שנגיד, אנחנו מאפילים למונדיאל, מונס דבור הוא הכוכב, והילד שקד מצייצת נגד הזימון שלו.
תשמע, קודם כל, מצד אחד, כל ההשוואות האלה, אתה יודע, עוד יש אנשים שיגידו, זאת לא השוואה מדויקת, זה לא נכנס, אבל מצד שני,
לא השוואה מדויקת, ברור שלא.
מצד שני, אני יכול לראות את זה בקטע הפוליטי, כן? אני יכול לראות את זה, אתה יודע, שפוליטיקאים, אני רואה את זה גם פה, די משתמשים במה שקורה בספורט, שם אולי זה עכשיו פשוט אירוע ענק, אבל נגיד, אתה יודע, כשמונס דאבור פרסם את הפוסט עכשיו, אז פוליטיקאים דיברו על זה, וכששון וייסמן צייץ או ריטוויט איזה ציוץ, אז גם היו כאלה שעברו את, כאילו אתה מרגיש שיש את זה, שם זה בטח פשוט במגנטוד עצום כזה, כי זה באמת גם נכנס שם לתוך עוד יותר עניין של בן אדם שהיה לו גם את הקטע הפלילי, לא יודע, שוב, איך זה נסגר וזה, וגם, תשמע, אלופת עולם, כן? בוא נזכיר, כן? פה תמיד אנחנו אומרים, אין מה לעשות, אני אוהב את הנבחרת, אני אוהב את הנבחרת, אבל אנחנו פה עם נבחרת שאתה יודע, לא... אין פה איזה משהו להגיד קונצנזוס אמיתי של טירוף וכל זה, גם בווייב ובטח כרגע בהצלחות. שם, אתה אמרת קודם שכשהיא אלופת עולם, אז מנצלים את זה כדי להגיד, הנה, זה כל מה שטוב בצרפת. תשמע, אלופת עולם, אין מה לעשות, זה כאילו קשה לך שלא להיגרר עם זה.
אלופת עולם ובסבירות לא נמוכה, אלופת...
פייבורית תתמובקת, כן?
אחרי שהיא כבר עשתה את הדאבל הזה. אין מה לעשות, תראו, אתם אוהבים צרפתים או לא אוהבים צרפתים, נבחרת צרפת זאת אימפריית, גם ברמה של הכדורגלים האינדיבידואליים שהיא מייצרת, זאת אימפריית הכדורגל הכי גדולה של 20 השנה האחרונות, יחד עם ספרד, נגיד. אבל אז ברור שהכל בווליום יותר גבוה. בטח, בטח לעומת ישראל, אבל גם לעומת מדינות אחרות. גם לעומת איטליה.
על כל זה גם כן אזכיר שוב את הרובד של בית זמה מול ג'ירו. בחמש שנים האלה גם אבנה הדבר שחשוב רק לציין עוד, ואז אני לא יודע אם יש לך מה להוסיף, אולי סיימנו פה, אבל בחמש שנים האלה גם בית זמה התבטא על הדברים, התבטא על הנבחרת, התבטא על ג'ירו, אמר שהוא, אתה יודע, הוא פורמולה 1 וג'ירו גו-קארט,
ועל דשן.
נכון, נכון, אמר שדשן.
וצריך להגיד, דשן פה... הבליג לו על זה, הוא אמר על דשאן, שדשאן נכנע לצד הגזעני של צרפת. בנזמה בנה נרטיב שהוא מבחינתו, אז מה אם הוא לא שרת ההמנון, אז מה אם הוא מעורב בפלילים, זה שלא זימנו אותו, זה רק כי הוא ממוצע אלג'יראי. זה הנרטיב שהוא בנה, נרטיב של צרפת הראשונה, צרפת השנייה. רציתי להוסיף משהו, רציתי להוסיף מה צייצו על בנזמה.
כן.
יש שלושה טיעונים, שלושה דברים שאומרים נגד בנזמה, ובואו גם ננסה לפרק אותם. אבל גם, להבין גם את חומרת הדברים שאומרים על בנזמה. דבר ראשון שאומרים על בנזמה, ואני מצטט פה, אני לא מקצין או ממציא. מה אנשי הימין הקיצוני? עכשיו, שוב, אני כל הזמן אומר ימין קיצוני, אבל צריך להבין, בצרפת שלו הם ימין קיצוני, גם ראינו אתמול את הסתירה שמקרון קיבל. ימין הקיצוני זה לפחות שליש מהמדינה. ועוד 15%, גם בצרפת היום, תבין, בצרפת היום אין שמאל. המצב יותר גרוע מהמצב של ישראל, בישראל לפחות השמאל קטן אבל בממשלה. בצרפת אין שמאל. יש קצת ירוקים, קצת שמאל קיצוני, יש את מקרון, שזה נגיד הכחול לבן, קונצנזוס צרפתי, whatever, עם בזילה לימין, ויש את הימין הקיצוני. אז מה הימין הקיצוני, שזה שליש מצרפת, אומר על בנזמה? א', הוא בכלל לא צרפתי. הוא צרפתי בניירות, בפפיה. זאת אומרת, יש לו אזרחות צרפתית, הוא לא צרפתי בכלל. זה דבר שאומרים עליו. דבר מאוד מאוד קשה. הוא אלג'יראי, הוא לא צרפתי. עכשיו, דבר שני שאומרים עליו, הוא בחר, עכשיו, בנזמה, נזכיר, יכל לשחק בנבחרת אלג'יריה. כמו הרבה שחקנים היום, יש להם אופציה לשחק ביותר מנבחרת אחת, זאת אומרת, לבחור את הנבחרת שהם משחקים בה. כמו שמתן פלג בחר בגואטמלה, הוא היה יכול לבחור בנבחרת אלג'יריה, הוא בחר בנבחרת צרפת. מן הסתם, זה מה שהוא בחר, והוא אמר בעבר, שהוא בחר בה, מסיבה, למה הוא בחר בנבחרת צרפת? כי הוא אומר שכשהוא היה צריך לעשות את הבחירה, אז מבחינה ספורטיבית, לא הייתה שאלה בכלל, צרפת הייתה טובה הרבה יותר. אז עכשיו, מי שנגדו מנצלים את זה כדי להגיד שהוא, מבחינתו צרפת זה עניין ספורטיבי בלבד. עכשיו, זה לא מדויק, כי בנזמה לא אמר שהוא לא מרגיש צרפתי, או שהוא לא רוצה לשחק, או כל דבר אחר. הוא אמר שבזמנו, ספורטיבית צרפת הייתה טובה לאין שיעור מאלג'יריה. אבל הוא לא אמר שהוא לא מרגיש צרפתי. הוא אמר שהוא בחר בנבחרת, כששאלו אותו למה הוא בחר בנבחרת, הוא אמר, מבחינה ספורטיבית לא הייתה שאלה בכלל. אבל הוא לא אמר, זה רק עניין ספורטיבי. אבל הוא כן קצת סיבך את עצמו פה. כי הוא גם לא אמר שהוא, הוא גם לא אמר שזה לא רק בגלל העניין הספורטיבי. ודבר שלישי שהם אומרים, שהוא משחק בנבחרת צרפת רק בגלל הכסף. שזה, לא יודע, תסכים איתי, לא תסכים איתי, אתה מבין בזה יותר ממני, לא בדיוק מדויק, כי זה לא שהם מקבלים הרבה כסף על לשחק בנבחרת, ובכל מקרה, הכסף מהנבחרת זה קיינו כאפס לעומת הכסף מריאל מדריד, וגם, הוא הסתדר יפה מאוד בלי הנבחרת, אז לא בטוח עד כמה הוא מוצא את הנבחרת לקריירה שלו.
כן.
דמיין לעצמך מה קורה, אם נגיד,
משחק
הפתיחה צרפת גרמניה, בנזמה מורחק, וגרמניה מנצחת, וצרפת מוצאת את עצמה במצב שהיא בסיכון לא לעלות מהבית, אם היא מפסידה גם לפורטוגל.
כן, אתה יודע, מזל ש...
צרפת בחצי...
עפה בשמינית.
ותאר צריך להגיד, בנזמה נוגח במישהו. או
אבל למה הכל, גול, אבל... הכל אצלך, זהו, הכל אצלך אלים, מחמיץ פנדל בשמינית, קורה בדקה האחרונה ברבע, כל דבר שיכול, אתה יודע מה הכוכבית שעוד לא נתנו עד עכשיו? מדובר באחד החלוצים הכי טובים בעולם, אבל
כן.
למעלה, 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 כן? זה לפעמים נשכח קצת, קוהל נגיד לי קצת קריסטיאנו, והוא לא היה בנבחרת, וראית המונדיאל שנבחרת, לוקחת מונדיאל בלעדיו, מה זה אומר עליך, נבחרת מגיעה לגמר יורו, מה זה אומר עליך, אם היא עושה את זה בלעדיך, אחד החלוצים הכי טובים בעולם, בלמעלה של הלמעלה של הלמעלה.
זה גם מה שמדהים בזה שהוא לא זומן, וזה גם מה שמדהים בזה שצרפת הסתדרה בלעדיו. אני לא יודע, לא חושב שאני לא יודע, לא זוכר סיפור כזה. זה סיפור, יש פה כל כך הרבה, סיפור מדהים.
כן.
אבל שוב, זה מחזיר אותי לנקודה, לשורה התחתונה. צרפת זה לא רק האימפריית הכדורגל מספר אחת, זה גם המדינה כרגע הכי מורכבת, פוליטית וחברתית, באירופה, וזאת מדינה שבה, כשנבחרת צרפת מצליחה, הופכים אותה לסמל של כל מה שעובד במדינה, וכשהיא נכשלת, הופכים אותה לסמל של כל מה שנכשל במדינה, של כל מה שרקוב במדינה. אם צרפת עם בנזמה מצליחה, אין בעיה. אם צרפת עם בנזמה נכשלת, זה הופך פה לסיפור על איך, איך המאגרים לא השתלבו במדינה, ואיך תושבי הפרברים לא השתלבו במדינה, ואיך צרפת כושלת מבחינה חברתית, ואיך קורה היתוך הצרפתי נכשל, ואיך צרפת היא כישלון מוסרי וכישלון אתי. וזה לא רק צייצנים מן השורה הולכים להשתמש בזה, זה פוליטיקאים הולכים להשתמש בזה. וכמובן שהולכים גם יגיבו לתגובות. אגב, גם אתמול שהוא נפצע, אז ראית בטוויטר הרבה שמחה לעד, ואנשים שכותבים שילך לשחק באלג'יריה וכדומה. בזמה יש לו פה מסע מאוד מתכבד על הכתפיים ועל הברך בעצם. אני אגב, האימור שלי, בתור אחד שאימר שבנזמה לא יזומן לנבחרת, אני האימור שלי זה שצרפת זוכה ביורו.
כמה גולים?
של בנזמה? לא יודע, משהו יוצא דופן. צרפת אגב תמיד יש בה, צרפת זכתה במונדיאל בלי חלוץ.
פעמיים.
למה פעם השנייה?
כי גם ז'ירו לא כבש אף גול, וגם גיוורש לא כבש אף גול, ושניהם פתחו בכל המשחקים כחלוץ תשע. הם בפר לשיחק
אוקיי. בעמדה אחרת. אבל היה להם בפר פעם שעברה.
ב-98 לא היה, אבל הוא שחק שם בעמדה אחרת.
כן, לא, ותמיד סיפורים, בחצי גמר נגיד קרואטיה טורם בכלל כובש. בגמר נגד ברזיל זידן כובש, בנגיחות מקרן. תמיד יש שם סיפורים עם החלוצים.
כן. טוב, אבנר, כרגיל היה לעונג, הבטחת וקייבת, בוא נה, אני אבוא להרצאה, והיו רואות אותו מתחיל.
לא, אין הרצאה, זה תיאורטי, זאת אומרת, כרגע אין אותה באופן מוחשי.
אל תדאג, מקסים יזמין אותך בעקבות הפרק להרצאה, מה אכפת לך? אז נתראה, ואנחנו יש לנו עוד פרויקט שאנחנו עושים ביחד בקרוב, שסוף סוף עכשיו הגעת לארץ, ועכשיו שאני אחזור לארץ, אז stay tuned לזה. תודה רבה, דוקטור אבדר, שביט. נו?
רק רציתי להגיד לו, אמרת, אני אהיה בצרפת מרבע הגמר והלאה.
באמת? שוב אתה בורח? יאללה, איזה כיף.
כן.
בסדר
גמור. ביטלו, מ-9 ביוני, אגב, אין יותר בידוד למי שמגיע ממדינות ירוקות, שזה האיחוד האירופאי, סינגפור, ישראל.
אז זהו, אנחנו בסדר, אה? פה בפורטוגל, עוד יש קצת קורונה.
ומה עושים בישראל?
נו. יש?
לא, מגיעים למצב שרוב המדינות בעולם חולמות עליו, מחליפים ראש ממשלה.
יפה מאוד, נתת את הדבר הזה לאיזון על התבטאויות קודמות. בסדר גמור.
אני לא אומר כלום, אני רק אומר שזה ראוי לציון.
אתה ענק. תודה רבה לך, ונתראה בקרוב סוף סוף בארץ.
תודה להקשבה, ביי.
יאללה, צ'או. אז תודה רבה לדוקטור אבנר שביט, וכן, ככה יצא פרקים 5-6 עולים אותו פה, והתייחסנו קצת לדברים שהתייחסנו פה בשבוע האחרון, אבל אתם תהנו מהווייב, אל תדע, לא סתרנו שום דבר. אז הקטע על היורו, כבר הצגנו את החברים שלנו לתקופת היורו, חברים החדשים והטעימים שלנו מטנביס, אם חשבתם שטנביס זה רק כרטיס להייטקיסטים, לא, טנביס זה שירות המשלוחים הכתום, כתום כמו הפודיום, רק שבסוף התהליך מגיע אליכם אוכל מהמסעדות שאתם הכי אוהבים, שירות שזמין בכל הארץ, אם אתם רעבים יש המון דילים שווים, כנסו לאתר טנביס, לעוד פרטים או הורידו את האפליקציה, ועכשיו למאזיני הפודיום רק נספר, איתי אתה גם בפנים, 30 שקלים הנחה עם קוד קופון POD, פוד, POD, על שתי הזמנות לאדם בתקופת היורו. יש לכם פעמיים לנצל את זה מהיום ועד הגמר, מינימום הזמנה 80 שקלים, אז יאללה חבר'ה, תארגנו ותזמינו ארוחה, כל פעם יכול להיות מישהו אחר, בזמן שאתם צופים במשחק, או בזמן שאתם מאזינים לנו מדברים על המשחק. והשוס, כל מי שמזמין בטנביס בתקופת ביותר מ-200 שקלים, לא כולל כרטיס טנביס, נכנס אוטומטית להגרלה של עשרות כרטיסים ליורו, לשמינית הגמר ולגמר, כולל טיסה ושני לילות במלון, אפשר למצוא את התקנון ואת הפרטים המלאים באתר טנביס, אז יאללה, תנו ביס, אנחנו כבר אומרים לכם שביורו עצמו אנחנו מזמינים דברים לאולפן בזמן אמת, איתי, אכן את המפיות. בתים, 5, 6, אי, אף, מה האותיות של אלפא היווניות של, זה אנחנו לא יודעים, אוקיי.
אפסילון.
אפסילון, גמא. דור הופמן, מה קורה?
הכל טוב, כרגיל, אתה יודע.
מוטלה, מה קורה?
מצוין.
ואיתנו גם, דני, פורט.
הפורט הופלצת.
הפורט הופלצת, ראש, דסק, כדורגל עולמי בערוץ הספורט. משתתף בפודקאסט הנושא המתמיד, ובתוכנית, 5 באוויר, אהלן, אהלן.
מה קורה?
איזה כיף שאתה פה.
כיף לי גם.
היה איתנו גם בגמר הצ'מפיונס, ועכשיו עוזר לנו קצת, שנהיה מוכנים קצת יותר.
כן.
נהיה מוכנים קצת יותר, אז אתם שומעים, אתם מאזינים עכשיו לפרקים 5, 6, איך נקרא לזה? EF? מה, דני, אנחנו כל פעם מתלבטים. מה אתה רוצה? איך נקרא לזה?
הבתים המעניינים ביותר.
הבתים המעניינים נקרא לזה. כן, מה, שני, אחד...
בוא נגיד ככה, לא בבתים, אבל יותר, בעצם שלושת הסיפורים הכי גדולים עד עכשיו,
וואלה,
מבחינת הסגלים, זה ספרד, בית חמש,
צרפת
וגרמניה.
כן, בוא נתחיל בית חמש, וישר בוא נתחיל עם, טוב רגע, רק נציג, אז זה ספרד, שוודיה, פולין, סלובקיה, מי שרוצה גם, אז ספרד זה פי 7 כרגע, שוודיה 60, פולין 50, סלובקיה, אתם מרשים לי שלא ניתן יחס לזכייה, נכון? סלובקיה לא נראה לי.
לא תזכה כנראה.
אם אתם רוצים, בכיף, אבל... ודני, אולי באמת נדבר, אנחנו מקליטים את זה ביום שלישי, 25 במאי. אתמול פורסם סגל נבחרת ספרד, אני חושב שלפני שניגש לפורמט שהמצאנו פה, צריך להקדיש רגע מיוחד...
לא, זה הסיפור הכי מעניין של הבית הזה, עד כה הסיפור הכי מעניין בפרסום הסגלים, לדעתי.
יפה מאוד. אולי, לא, השני נראה לי. כן, יודע מה?
הכי מעניין, הכי מעניין.
טוב, בסדר. יאללה, זורם. דני נראה לי זורם איתי, אבל בסדר.
כן, קצת
יותר. דני מתרגש...
זה עניין האלמנט ההפתעה פה, זה הסיפור.
רגע, אני גם אוסיף, לדעתי, לפעמים אתה מוסיף משהו שהוא אולי מינוס, אז אתה מבין, שם אוסיפו משהו,
אז אני אתקן את עצמי, אני אתקן את עצמי. עד כה, בגלל ההרחבה אולי של הסגלים, אז כל הסיפורים היו, הוא חוזר. כן. זאת הפעם הראשונה שבאמת מדברים על מי לא בא.
כן, אנחנו מדברים כמובן על פיונטק.
כן.
שקרתי גם.
על סרחיו רמוס, כן, אז דני, סליחה.
כן, סרחיו רמוס הוא השחקן השריד האחרון של נבחרת ספרד שזכה ביורו, מונדיאל יורו, והוא לא יהיה איתנו ביורו. הסיבה הרשמית היא... אין סיבה רשמית.
תששת.
כן. הוא שיחק 61 דקות בליגה ב-2021, עוד איזה נפצע, חזר, נפצע בנבחרת, חזר, נפצע בריאל, ניסה לחזור, היה בסגל במחזור האחרון של הליגה הספרדית, אבל הגוף שלו כבר כנראה מתחיל לבגוד בו. אגב, מה שמעניין אצל רמוס, שהוא אמר ברעיון לפני בערך חודש או חודשיים, שהמטרה שלו היא לשחק במונדיאל 2026. עד כדי ככה יש לו רעב ורצון כאילו...
הבחור פיט.
גם לשבור את שיא ההופעות של לשחקן בכל הזמנים, בנבחרת, וגם עוד לעסקות בתארים עם הנבחרת, אחרי שבאמת בן אדם שזכה בהכל, כולל הכל, כולל הכל. הוא לא בנבחרת. הסיפור המשנה זה שאמריק לפורט, שבעצם שחקן שגדל באתלטיק בלבאו, עם שורשים, שחקן צרפתי, עם שורשים... גדל בבלבאו, אז הוא כבר הצליח לקבל אזרחות ספרדית, והוא זומן במקומו, יותר נכון, יחד עם... זאת אומרת, הם לא ישחקו באותה... לא היו אמורים לשחק באותה עמדה,
כן, אבל...
אמריק לפורט זה סיפור בפני עצמו, כי הוא בעצם זומן כבר לנבחרת... שחק בנבחרות הצעירות של צרפת, ודידיה דשאן בצרפת לא ספר אותו, לא נתן לו עפפה. וזה גם היה איזה ככה מהלך של הרגע האחרון, אז ספרד מתחזקת עם בלם מצוין ומאבדת באמת את הסמל הכי גדול שלה. סגל מאוד מאוד צעיר, רק 25.26, כן. גיל ממוצע, הוא הרבה פחות מבוגר מהסגלים האחרונים שאנחנו זוכרים בספרד. ההפתעה הכי גדולה בסגל זה פבלו סרביה, שזומן מפריס סן ז'רמן, לא שחקן הרכב קבוע בפריז. למה הוא זומן? שאלה טובה.
בכלל, יש עוד המון הפתעות, גם אספיליקווטה לא שיחק איזה 3 שנים בנבחרת, ופתאום הוא מחזיר אותו על חשבון שחקנים שהוא כן לקח איתו בתקופה האחרונה. איניגו מרטינס גם סיפור, אבל הוא בעצמו מודה שהוא לא קשיר, אז הוא לא יכול לבוא.
אגב, גם רמוס בתגובה שלו, מה שסיפרת, זה היה כזה מין...
אני כואב לי, אבל אני מקבל את זה.
כן, זאת אומרת, כאילו כן שילוב של אני אנצל את זה לנוח, ברוך שהוא רצה להיות, זה לא נראה לי שהוא, זה הדדי.
יש שתי אסכולות עכשיו בספרד.
נו.
פרו ריאל מדריד, שאומרים איך הוא לא מגיע, ואיך אין אף שחקן של ריאל מדריד לראשונה בהיסטוריה.
כן.
אין אף שחקן, אז הם רואים רק את הנתונים האלה. איך יכול להיות שאין אף שחקן של ריאל מדריד? ויש את הצד השני שאומר, חבר'ה, בוא נסתכל רגע על הנתונים עצמם, ונבין למה אין. כי רמוס... ויאמר לזכותו של לואיס אנריקה, הוא נתן לו הזדמנויות בחלון האחרון של הנבחרות, זה היה במרץ.
הוא נפצע שם.
נכון, הוא שיחק משחק ראשון מחצית, משחק שני לא שיחק, משחק שלישי 4 דקות, גם כדי לשבור את השיא של אחמד חסה, נכון? 184 ויש לו 180, אז הוא כן ניסה להכניס אותו, וזה לא קרה, אבל אתה מסתכל גם עליו. נאצ'ו נשים בצד רגע, כן? אבל וסקס פצוע, קרבחל פצוע, איסקו בעונה גרועה מאוד, אסנסיו פצוע ולא בעונה טובה.
זהו.
אז היחיד באמת שאפשר להתווכח עליו זה נאצ'ו, וסבבה, אז הוא לא החליט לזמן את נאצ'ו, זה לא כזה נוראי. אני חושב שהכותרת הכי גדולה של לואיס אנריקה בסגל הזה, זה אנחנו באים לפרק, לרוץ, לטוס, לשבור, כל הדברים האלה, הוא לקח רק את השחקנים שהם באמת 100% כשירות ומוכנים להילחם על הכל, ובאמת הרבה מאוד חבר'ה צעירים, האם זה מספיק טוב? אני לא יודע, אבל עושה רושם שהוא...
זה, אז בוא נגיע באמת לפרמות של זה, ואני, בגלל שנגעתם בזה, תן קצר שלי, מה הכי מעניין, או מה הכי מעניין לראות בבית הזה, אז אצלי זה שני דברים, שאחד זה מתקשר שאחר, אני רק אגיד קודם את השני, אני מאוד אוהב את שוודיה בלי זלטן, ואני דווקא חושב שזה משהו שיעשה לה טוב, עשה לה טוב בעבר, יהיה לה גם יותר טוב עכשיו. מן השאלה שלי, זה בעצם מתקשר לכל לספרד, כי כאילו יש את ההרגשה... היא גם באמת מדורגת קצת פחות, בטח מימיה, אבל היא עדיין למעלה. שלוש הנבחרות אחרות, או בוא ניקח את שתי הרציניות האחרות בבית, מדורגות לפחות בסוכניות רחוק מאוד. יש פה איזשהו, יש פה תרחיש, תיאוריה אצלכם בראש, שספרד לא מסיימת ראשונת הבית הזה? כאילו זה נגיד, זה לדעתי הדבר שצריך לעניין בבית הזה. עד כמה זה ריאלי? כי בהרבה בתים אחרים, שעשינו ולא, חלק לא עשינו, זה לא נראה כל כך ריאלי. לרוב הנבחרת הזאת, יש בתים.
גם מערכת,
היחידה. כן, יש בתים, נגיד בית של הולנד, קשה לראות, אתה מבין?
היא גם מערכת וגם היריבות שלה, שזה סלובקיה, פולין ושוודיה, צריכות לשחק סביליה, זאת אומרת, נגד ספרד, כן.
וסנט פטרסבורג,
זאת אומרת, זה קשר בין, כאילו יש קבוצה שעושה סנט פטרסבורג, סביליה, כן. סנט פטרסבורג.
כן.
זה משמעותי, הקהל משמעותי, למרות שהוא לא יהיה איצטדיון
כן,
מלא,
25%
אבל...
25% בספרד...
ספרד בבית, באופן מסורתי, היא לא קבוצה שמאבדת נקודות ב... זה כמעט קרה נדמה לי נגד, עכשיו במוקדמות, אבל
כן.
כמעט לא מאבדים... סיכוי נמוך שהם לא יסרו מקום ראשון.
אז בואו תנו את מה הכי מעניין אתכם, אחרי מה שדיברנו. מוטל, אתה רוצה...
מי יפתחו בקישור? יש כל כך הרבה אפשרויות. באיזה עמדה יורנטה ישחק?
איזה יורנטה? משניהם. מרקוס? מרקוס הבדי ישחק בהגנה כרגע.
כן, הוא ישחק
מגן ימני.
שים לב, הוא זימן שני שחקנים שהם שחקנים מגנים ימנים, או לפחות שיכולים לשחק מגן ימני, שזה מרקוס יורנטה, לא התפקיד הטבעי שלו, וספיליקווטה, שהוא הרבה פעמים משחק גם בלם. אז יש לו רק כאילו שני מגנים ימניים. חסוס נאבס היה אמור להיות, לא זימן אותו. אגב, עוד דבר אחד מעניין מאוד, איניגו מרטינז היה אמור להיות בסגל, וכמו רמוס הוא הוציא כזה הודעה, מבלבאו, קפטן של בלבאו, אחד הכוכבים שלה, הוא כתב, זה מאוד מעניין לראות את זה, זה קצת מתקשר אולי אם נדבר על מרקו רויס בנבחרת גרמניה, שהוא לא הרגיש מנטלית שהוא יכול לעמוד בזה, זאת אומרת, אין לו בעיה של פציעה, הוא דיבר על כל העונה והאומץ וכל זה.
קצת, אתה יודע.
עכשיו, זה בן אדם שלא תגיד שהוא, זה לא רמוס שכבר זכה בהכל ו...
כן.
ובוא ננוח וכל זה.
הוא פספס הכל והבקיע גול עצמי בגמר גביע.
כן, נכון. הוא גם כמעט חירב לאתלטיקו את האליפות עם שער ניצחון במחזורים האחרונים, אבל זה מדהים כי הוא אמר, תכננתי את כל העונה הזאת בשביל היורו, והוא בסוף... כנראה מרוקן ולא יכול, זה משהו שאומר הרבה מאוד על העונה הזאת שכדורגלנים עוברים.
כן, טוב, זה מן הסתם, אתה יודע, כל ההפסקות, כל הדחיסת משחקים, ואז בסוף יש לך את הדבר הזה, מה חוץ מזה, מה מעניין לך, זה יכול להיות בספרד, אבל מה?
אני בחרתי, לא מספרד, משהו אחר, לבנדובסקי.
כן, אוקיי, יופי.
גם אני.
בסדר, אז עכשיו כולנו נדבר עליו.
היינו אמורים לדבר אולי על זלטן והקאמבק וזהו,
נפצע. רגע, זה בשחקן או זה במה שזה? מזכיר את הפירמות.
תחליט מה שאתה רוצה.
זה הדבר הכי מעניין.
הדבר הכי מעניין.
ואני אגיד לך למה, לבנדובסקי, כי ראינו מה הוא עשה בעונה הזאת בביירן מינכן עם 41 שערים והשיא של מולר, ואם יש מקום אחד שבו אין לו כלום כמעט, זה בטורנירים עם הנבחרת.
שני שערים, נכון?
שני שערים. יש לו 66 שערים בנבחרת, 66. החלוקה. 43 במוקדמות, 19 בידידות, 2 בליגת האומות, ו2 בטורנירים גדולים, היה 1-1 מול יוון ביורו 2012, 1-1 מול פורטוגל ב-2016, סך הכל אנחנו מדברים על 11 הופעות, מונדיאל ויורו ושני שערים. עכשיו זה אומר ממוצע של, אתה יודע, 20% כזה למשחק שהוא יבקיע. עכשיו סבבה, לכולם יורדים האחוזים בטורנירים גדולים, לרונלדו בדקתי סתם בשביל לשים בפרופורציות, 16 ב-48 משחקים, מסי, 15 ב-46 משחקים, קופה אמריקה ומונדיאל. זה 33%, 1-3. היחס שלו נמוך מהם, ובטח בנבחרת פולין, שאין עוד הרבה אופציות, חוץ משניהם, זה צריך לבוא ממנו, זה צריך לבוא ממנו, במונדיאל האחרון הוא לא עשה כלום, יצא לנו לראות את זה מקרוב, ואחרי מה שהוא עשה, אני חושב בכלל, אחרי שמבפה, פחות או יותר ירד מהפרק של ה... לפחות עד היורו, של כדור הזהב, כי אתה יודע, פספס אליפות נשאר עם גביע, מסי ורונלדו נשארו עם גביע, פתוח שם המרוץ הזה על כדור הזהב, וכל כך מגיע לו על שנה שעברה, מגיע לו גם העונה למה שהוא עושה בבונדסליגה, יורו טוב שלו, אבל לא נדבר איתך לזכות, לא יודע, לקחת אותם לרבע חצי גמר עם איזה 4-5 שערים, זה יכול להיות...
הוא יזכה, כן.
זה יכול להיות שלא.
הם היו ברבע ביורו הקודם, אבל הוא לא לקח אותם.
לא, הוא לא עשה כלום.
או שהוא יבנה פשוט על זה שדבריין אמבפה כאלה לא יהיו טובים, ואז ייתנו לו, בגלל שלא נתנו לו שנה שעברה.
בסדר, ויש לו הזדמנות פה, סוף סוף, בטורניר גדול, אחרי העונה מטורפת שהוא עשה.
אתם יודעים אבל שאם נגיד אמבפה עכשיו, זוכה ביורו ונהיה מפלצת, זה מספיק לו, לא? זה כאילו, כי זה המון
הייפ. ברור, אנחנו לוקחים אבל פה את כל האפשרויות.
כרגע גם, אתם יודעים איך שאתם זה, בסוכניות של 21, אז אמבפה ראשון. באופן מוחץ, ואז שניהם בשוויון, כי אני רציתי...
מי זה שניהם? דבריינה ולבנדובסקי?
דבריינה ולבנדובסקי, כי אני רציתי להגיד, אמרנו זה דבריינה גם שהוא מסוגל להגיע הרי לה... עם כל, עם כל מה שחשוב, עם הכל, למעשה.
כן, תיאורית.
עם כל הדברים הכי טובים שאפשר להגיע, כאילו.
עוד משהו על לבנדובסקי מאוד מעניין, במשחק, פוליני נבחרת שכמעט תמיד לא עולה שלב, חוץ משנות ה-80 וה-70, אני מדבר על התקופה המודרנית, 20 שנה האחרונות. מונדיאל 2002, 2006, יורו 2008, יורו 2012, ומונדיאל האחרון שהם היו קטסטרופה ברוסיה, אולי הנבחרת הכי גרועה.
זה היה נורא.
למרות לבנדובסקי,
אז יש סנגל, אתה זוכר את המשחק הזה?
זה הבית מוות שלא מודע למותו. בית מדהים.
עוד מעט יהיה לאופמן גם גגל בית מוות שהוא לא מודע למותו. או שהוא כן מודע למותו.
אז פולין, חוץ מהרבע הגמר הזה ב-2016, באמת נבחרת כושלת מאוד בטורנירים הגדולים. מקווה שפאולו סוזה יביא משהו חדש. ועוד דבר לגבי לבנדובסקי, זה לא רק שהוא היה לו טורניר, זאת אומרת, למרות שב-2016 הם הגיעו לרבע גמר, היה לו טורניר לא טוב, ובשמינית גמר נגד שוויץ, לא באת פעם אחת למסגרת. ברבע גמר אמרנו נתן פנדל, אבל, וגם השחקן שביצעו עליו אחרי הרבה עבירות, בדרך כלל הורגים אותו, והוא לא מצליח להגיע למצבים.
אפשר לשאול רגע על פאולו סוזה? אפשר לתהות מה הולך להיות שם? הרי פאולו סוזה, לדעתי קל מאוד להפיין את האיש. גאון, יודע, כאילו שחקנים מאמינים בו, זה נשבר מאוד מהר, בכל תחנה.
אז אולי נבחרת זה טוב.
מסקרן אותי רצח.
אין זמן להתעצבן עליו.
כן, אבל אתה יודע, גם מסקרן אותי נגיד, שמע, הוא פה עם מגה סטאר, יענו מגה מגה סטאר, שברור שהוא הרבה יותר ממנו. זה לא דברים שהוא יותר מדי, אתה יודע, זה מסקרן אותי, מה הולך להיות שם, איך הדינמיקה, כמה זמן זה ימשיך, כמה זמן זה ישרוד, מן הסתם באמת אמרת, אז נבחרת זה אחרת, זה גם טורניר מאוד קצר, אבל גם מאוד זה.
גם כמעט לא מכיר את השחקנים, הוא מונה רק עכשיו, לפני כמה חודשים.
ממש ממש מעניין, אני אשמע, לא נראה לי שיש מאמנים שלא עושים את זה כבר, אז אולי לא צריך אפילו לציין את זה, אבל זה באמת מהמשוגעים ביותר גם לטובה בקטע של הכנות. זאת אומרת, לא יודע כמה וידאו צריך לראות על לבנדובסקי כדי להכיר, אבל תהיו בטוחים שהמשוגע ביום שאמרו לו שיש מצב לזה, אז תשמע, לא ביאלסה והסיפורים על ביאלסה, אבל הסיפורים שלו על מכבי תל אביב ועל צפייה בווידאו לפני שהגיעו, זה כמעט זה. אוקיי, שוב, לא זה, אבל כמעט זה. מסקרל אותי רצח, מה, אתה רוצה
מודרים? יש עוד קליש, הוא גם אצל ביאלסה וגם אצל סוזה.
נו, ראית? מוטה עושה פיצוחים, שמתם? אני חושב שאתה עושה אותו פינת פיצוחים. יש לך משהו שמעניין אותך מיוחד שעוד לא עלה?
מי יעזור ללבנדובסקי? אם הוא לא יהיה טוב.
זו השאלה הכי גדולה, לא תומס מולר, בוא נגיד ככה. אז צריך למצוא מישהו אחר, השאלה איזה...
יש את ז'לינסקי שהוא שחקן נחמד מאוד.
אבל הוא יותר כובש ממבשל, אתה יודע, בסופו של דבר. הוא מצטרף מעולה להתקפה, השאלה אם הוא יכול לבנות את ההתקפה.
אנחנו ממשיכים בפורמט הלא מחייב, אז דיברנו על לבנדובסקי כבר בפינה אחרת, אבל עכשיו יש את האייטם של על איזה שחקן נדבר הכי הרבה, ולבנדובסקי פסול, כי הוא היה בקטגוריה אחרת כבר. אז לבחור שחקן של, ואמרתי את זה גם קודם, הקטע פה, לאו דווקא שיהיה הכי טוב, זה יכול להיות איזה פיאסקו של מישהו, זה יכול להיות שיהיה מה שאתם חושבים, על איזה שחקן, איזה שם יעלה הכי הרבה בבית הזה, שהוא לא לבנדובסקי, אולי זלטן, זהו, זלטן ולא, זה בית, בית מי לא יהיה.
מי שיפתח חלוץ בספרד ולא יהיה טוב.
תשמע, ג'רארד מורנו, זה...
הם יתנו לו?
אני לא יודע, מורטה לפי דעתי כרגע פותח, כן?
כן, כנראה ג'רארד מורנו היה אמור לפתוח במשחקים
במרץ.
במרץ, אבל הוא נפצע, אז הוא רק במשחק האחרון, הוא עלה מחליף, ומורטה פתח.
אני חושב שהוא שחקן מדהים בכלל, כל מי שגדל בוויה ריאל, והיו בנבחרת גם את פאו טורס, שנראה בהגנה, גם שחקן מדהים, יש שם באמת נבחרת מדהימה, קבוצה מדהימה שמביאה שחקנים מדהימים, אבל... אני לא יודע אם השחקן שאני אגיד עכשיו ייכנס לקטגוריה של מי נדבר עליו הכי הרבה, או הפריצה, נכון? יש כזה הפריצה?
את מי נגלה.
ואני מוכן לשים כסף שגם דני בא לדבר עליו, זה אלכסנדר איסק. כי הוא באמת משהו מיוחד, שאני חושב שבליגה הספרדית הרבה דברים כאלה נעלמו השנה, לא יודע למה. ג'רארד מורנו הוא עוד סיפור שנעלם השנה, זה שחקן שאם הוא היה עושה את מה שהוא עושה באנגליה נגיד, אז היום מדברים עליו הרבה יותר, ואלכסנדר איסק מגיע כשאין את זלטן, לנבחרת שוודיה, 17 שערים בליגה, בליגה הספרדית, סוסיידד שסיימה מקום חמישי, אחרי שזכה בגביע, שנה שעברה, שנה, תקרא איך שאתה רוצה, הוא היה מלך השערים של הגביע, עם 7 שערים, וכשאתה רואה אותו משחק, אתה מבין שזה משהו מיוחד, הוא עושה הכל, עם הרגליים, עם הראש, עם הגב, יכול לשים גולים מטורפים, יש הרבה מאוד דיבורים על קבוצות שרוצות אותו, ברמת הברצלונה אפילו, הוא קצת מוריד את ההתלהבות, אבל תשמע, אז טורניר טוב שלו, וזה שחקן שלא רק נדבר עליו עכשיו, לעוד הרבה שנים, בין 21, שדפק 17 גולים בליגה הספרדית.
הוא סומן כבר המון שנים, דורטמונד קנתה אותו, אחרי זה היה לו תקופה יפה של השאלה בווילם, בהולנד, ואז הגיע לסוסיידד. עכשיו, זה מעניין לי הקטע הזה עם זלטן, כי מה שקרה לאיסק, זה בעונה שנייה שלו בסוסיידד, והוא תמיד היה כזה שחקן, החלוץ המחליף לוויליאם ז'וזה, היו, או שהיו עושים רוטציות ביניהם, אבל הוא לא היה מספר אחד. ברגע שבינואר האחרון, וויליאם ז'וזה עבר לוולפס, נתנו את כל הבמה לאיסק, הוא כבש 14 גולים מתוך ה-17 של העונה, מאז שהחלוץ השני עזב. אז נראה לי שהוא יסתדר בלי איזה דמות דומיננטית בהתקפה איתו. חוץ מזה שלשוודיה, בניגוד אולי לפולין, שאנחנו ככה שואלים מי יעזור לו, אז לאיסק יש את קולוסבסקי מיובנטוס, שהוא בעונה מצוינת, נכון. שחקן מצוין, ויש את אמיל פורסברג, שהוא באמת כוכב גדול מאוד, הכוכב הכי גדול של הנבחרת הזאת, אז יש מי שייתן לו את הכדורים.
כן. כן. של עמית. כבש את הגול בשנגבר מונדיאל. חצי הוא חצי קנג'י.
כן, נגד שוויץ.
יש לך עוד שחקן שנגלה, או שכבר עשית את הכל?
כן, דווקא על...
זהו, כי ידעתי שגנבו לך.
איסק זה דווקא מישהו שרציתי להגיד שנדבר עליו.
אוקיי, מי נגלה? יש לך איזה נגלה?
כן, יש לי אחד.
ורק נסביר, בנגלה זה לא חייב להיות שחקן שעכשיו הוא מהמובחרי, זה מי שאתה יכול להגיד, וואלה, בזכות הופעה ביורו, פתאום אנחנו נכיר, או ייכנס למיינסטרים.
כן, אז השם, אנשים מכירים אותו, אבל לא ראינו אותו מספיק. זה אריק גרסיה ממנצ'סטר סיטי, בעלם נבחרת ספרד. עכשיו הוא שחק רק 7 פעמים, שחק השנה ממש מעט מאוד במנצ'סטר סיטי, פתח ב3 משחקים בליגה, הוא בן 21, הוא הולך לחזור לברצלונה, איפה שהוא גדל, הוא מסיים חוזה, וברסה עשתה טעות ששחררה אותו, ועכשיו מביאה אותו בחינם, זה קרה לה כמה פעמים בהיסטוריה. אז הוא יכול לפתור את הבעיות בהגנה של ברצלונה אולי בעתיד, כי הוא מאוד צעיר, הוא מהיר, טכני מאוד, לא ראינו אותו הרבה, אבל מה שמעניין זה שבשלושת משחקי המוקדמות, לואיס אנריקה נתן לו לפתוח בכל אחד מהמשחקים. לכן אני חושב, ואין את סרחיו רמוס...
מוקדמות מונדיאל אתה מדבר.
כן, במוקדמות המונדיאל עכשיו במרץ, לכן אני חושב שהוא יפתח, ופאו טורס ולפורט, שזה שני הבלמים הבכירים כביכול, בסגל הזה, הם עם רגל שמאל, אז אחד צריך לוותר, ואריק גרסיה יהיה בעצם יחד איתם, זאת אומרת, יחד עם אחד מהשניים.
בואו נדבר אליך בית הזה, יראה.
ספרד, שוודיה, פולין, וסלובקיה פעם ראשונה עולה לטורניר ולא עולה שלב.
כן, אני זורם עם זה. כולנו? אופמן, יש לך משהו אחר? אולי...
אמרנו שנתווכח, אבל...
נכון, הבטחנו איזה שעבר שנתווכח.
אז פולין מעל שוודיה, נו מה, הנה, כן, פולין מעל שוודיה, מה אני אקים?
סלובקיה ראשונה. בסדר? זה מה שעשינו? בואו נעבור לבית סביר?
זה יהיה קצת יותר קשה להמר, לדעתי.
כן.
הונגריה ראשונה?
כן.
כרגע היא ראשונה, אגב, בוויקיפדיה.
יש פה בית, כבר אמרנו את זה, עם 3 נבחרות בטופ 6 בסוכנויות.
מה, יש לך פה את אלופת עולם? אלופת העולם הקודמת ואלופת אירופה.
כן. זה בית, והונגריה.
ואחת שכל הזקנים מספרים שהייתה אמורה להיות אלופת עולם, אבל...
יחס לפני הטורניר, אגב, בווינר צרפת 5, גרמניה ופורטוגל עם 7, זאת אומרת, רק תסתכלו על זה, כאילו 3 נבחרות כאלה, אבל אופמן נתן משהו לפני ההקלטה, שהוא גם מאוד נכון, יש סבירות לא נמוכה שכל השלוש תאפילנה.
כן, בית מוות לא יכול להיות בית מוות, אם בסופו כולן יכולות לחיות.
עכשיו אני רוצה אבל לעשות משהו, תרגיל לפני שאנחנו אפילו מתחילים. תרגיל לפני שאנחנו מתחילים, מה, אתם פוסלים? כאילו אתם אומרים, מתמטית, 3 נקודות.
זה מה שהספיק פעם שעברה.
יספיק, או סביר להספיק. זה הרי תלוי
בעוד... אני לא הבנתי את ההבדל בין יספיק, יספיק.
לא, אתה 3 זה מספיק, זהו.
לא, עובדה היסטורית, זה מספיק. זה מה שהיה בטורניר הקודם.
הקודם.
גם לדעתי ב...
גם מייצג של 24...
בדקתי את זה לפני היורו הקודם, אני חושב שגם ב... היו בעצם עוד 3 טורנירים גדולים שזה קרה, 24 נבחרות ו... בעצם 16 עולות, 3...
היה מונדיאל ככה, לדעתי.
4, 3 הכי טובות עולות. מונדיאל 94, מונדיאל 90, וגם
ביורו קודם גם היה.
גם ב-86 היה ככה? לא.
86, לא?
90 ו-94.
כן. טוב, בסדר.
אז 3 בדרך כלל...
אז יאללה, בוא נעבור הלאה.
לא,
יש פה המון המון דברים. אז בוא נעשה ככה, תראו.
דרך אגב, אתה יודע שאתם יודעים שבבית של 4, בית הסטנדרטי, 4 נבחרות, עם 2 נקודות גם אפשר לעלות תיאורטית, זה עדיין לא קרה, אבל כן. אפשר לעלות עם 2 נקודות.
אנחנו נאתגר את המתמטיקה ונעשה את זה, אז הונגריה, פורטוגל, צרפת, גרמניה, אגב, גם פורטוגל, גם צרפת, גם גרמניה, לא הגיעו, אתה יודע, לא עשו בתים מושלמים, מוקדמות מושלמות, אמרנו זה לא כזה מעניין, אבל רק שנדע את זה, ובוא פשוט נתחיל ככה, אז מה הדבר או מה הסנריו שהכי... בוא רק נגיד, כן, אחרי ששנמחנו את הקטע,
רגע, חדשות קודם?
כן, כן, הולך להיות פה קטע פשוט כיפי בטירוף, כי כל המשחקים כמעט כיף לראות, זה חשוב. אז במובן הזה, זה כן בית מוות או חיובי, זה אדיר. בואו נתחיל עם חדשות.
כן, אז שני הסיפורים הכי גדולים, נתחיל עם צרפת, קרים בנזמה אחרי כמעט 6 שנים מזומן לנבחרת, באופן די מפתיע. עכשיו, הסיפור מעניין, בלקיפ פרסמו בבוקר של ההכרזה, זאת אומרת, ההכרזה הייתה בערב, והעיתון יצא בבוקר, איזושהי תמונת שער ענקית עם שחקני ליל, על הנושא של האליפות של ליל בכלל, ולמעלה ככה באיזה, די בקטן, שקרים בנזמה יש אפשרות שהוא יגיע. עכשיו, הם פרסמו את הסקופ הזה, זאת אומרת, הם, בסוף זה קרה.
לספר לך איך זה קרה?
זה מאוד מעניין אותי, ספר לי איך זה קרה.
רק מכאילו שעבדתי בעיתון, אני מאמר.
זה הגיע ממש
מוכן. הגיע ב-12 בלילה, 5 דקות לפני סגירת.
אחרי שכבר היה שער.
לא יכולים לעצב שער על דבר, זה.
או שהם לא היו בטוחים.
ופחדו ליפול.
או שהם פחדו ממש ליפול וקטינו את ה...
לרוב דברים כאלה קורים, זה מגיע ממש על הזה, אתה אין לך, אתה לא יכול לשנות שום דבר כבר בעיתון, אתה שם את זה, שוב, אני לא...
כן, קודם כל זה גם נפל על אליפות שלי, כן?
מעניין אותי לראות איפה זה בתוך העיתון, מה זה עשה, כי לפעמים כשיש סקופים כאלה גדולים, אין אפילו את זה בתוך העיתון, יש את זה כזה רק... זה, אבל... שמע, אני אגיד לך מה, בשורה, זה מפתיע, כי כאילו סיכמנו את הקריירה שלו, הרי כל מה שקרה בצ'מפיונס, וכל מה שדיברנו עליו, זה תמיד היה... על אולי הבן אדם, הרי כל הזמן אומרים underrated, אולי הוא underrated כי לא היה לו את הנבחרת שתשלים את ההירואיות, או את ההישגים שלו, את הטורניר הגדול הזה, שראינו מה המשקל של טורניר גדול, בטח מונדיאל אגב, מה המשקל שלו לרזומה ולקריירה של שחקן, פתאום עכשיו, תשמע, צרפת לפני זה, היה מין, אתה יודע, משהו חולני כזה, הרכב שלה, כל התמונות של השלושה הרכבים שונים, שזה עדיין טוב, אבל הרכב הראשון שהיה כל כך מטורף, שהז'ירו, ששוב, הוא נתן המון טקטי, במונדיאל הוא לא כבש, אבל נתן, עכשיו אתה מה, אתה מחליף את ז'ירו בבנזמה? אני חושב שזה כבר על גבול הלא לא, לא פייר. זאת אומרת, זה לא, כאילו
יש
גם...
יש פה צ'יט, יש פה צ'יט במערכת, להביא פתאום את בנזמה. קודם כל, לא הזכרנו את זה... באופן כללי אפשר לזמן עוד 3 שחקנים בבדרך כלל, 26 ולא 23, ולואיס אנריקה הזמין רק 24, שזה גם, אתה שואל למה לא לדחוף עוד איזה 2 ולמנוע את כל הוויכוחים, אז יש כאלה...
יש לי איזה תיאוריה על זה, זה מעניין.
מה, שהוא יזמן אולי?
לא, הוא יכול תמיד לזמן עוד 2, לואיס אנריקה, אבל יש שני, בעצם אתה יכול, למרות שיש לך 26 שחקנים,
אתה יכול לרשום 23.
אתה יכול לרשום 23, זה אומר ש3 ביציע, ואנחנו יודעים למודי ניסיון מהכדורגל 20, מה קורה כשיש 3 שחקנים ביציע, זה תמיד עושה בעיות. אז יכול להיות שהוא לא רצה את זה.
כל משחק אתה יכול לרשום 23, אתה יכול לשנות ממשחק למשחק.
הכוונה שכל משחק יהיה לך 3 ביציע.
נכון, אתה יכול לשנות אותם, זה לא שאתה מחליט על 3 וכל הטורניר בחוץ.
פה יהיה אחד, עם מי הוא ידבר? אתה יודע מי ידליף. אם אומרים חוסר סביעות רצון מהעשה.
אז אתה יודע.
אוקיי, אז עוד חדשות או שאנחנו...
לא, גרמניה גם חדשות.
כן.
כן, רגע, לצרפת עוד נוסיף ז'ול קונדה בסגל, ואופמקאנו לא.
אוקיי.
הוא נדמה לי באנדר 21 עכשיו. תאו הרננדס לא זומן, מרסיאל פצוע גם לא זומן. טורם, הבן של בסגל.
איזה
מעניין, כן. לואיס אנריקה זימן, לואיס אנריקה, דשאן זימן 4 חלוצים, זאת אומרת 4 או 5 אפילו חלוצים שהם, שאתה יכול להגיד שהם 9, או משחקים כאחד משני חלוצים, שזה ז'ירו, בנזמה, אמבפה, נגיד אפילו גריזמן גם, למרות שהתפקוד שלו היה שונה. בן ידר, וטורם, זאת אומרת שלדעתי הוא ישחק עם 2 חלוצים.
כן.
ואולי אחד מתחתם.
אוקיי.
הוא זימן המון חלוצים.
כן.
גרמניה זה גם סיפור.
כן.
תומאס מולר ואומלס אחרי גלות של כמעט 3 שנים.
כן, אבל גלות שהגלו אותם.
נכון, ממש גלות, ממש גלות.
הוא אמר אני לא מזמין אותם יותר.
זה היה משהו כאילו סופי, הוא רצה כאילו להציר את הנבחרת.
ועכשיו הוא רוצה לעשות פרוול כזה, לשיהיה טוב, שיזכרו אותו.
כן, וגם בגלל שהוא יודע שהוא עוזב את הנבחרת, אז הוא כבר לא צריך להתחייב לאיזה...
אתה לא יכול לוותר על שחקן כזה, עזוב את אומלס עכשיו, על מולר אתה לא יכול לוותר על
שחקן כזה. אנשים שאני הכי אוהב שאפשר. אז בוא רגע עכשיו...
עוד משהו קטן על מולר ובנזמה, מעניין, הם לא, למרות שהם כוכבי על, הם לא קיבלו איזה, אתה יודע, איזה... עדיפות בנבחרת, מולר עם מספר 25 ולא 13 הקודם, ובנזמה לא קיבל את 9, הוא יהיה 19.
וואלה, בנזמה עם 19,
ז'ירו נשאר על 9.
יהיה מעניין, אגב, בנזמה גם אמר על ז'ירו, מה הוא אמר? פרארי וגו קארטינג, לא? הוא אמר על זה על ז'ירו, לא?
ז'ירו, כן.
איזה כיף, חדר הלבשה בריא הולך להיות שם.
מעניין, זה ממש ממש מעניין.
דשאקי הוא אמר, תקשיב, אנחנו טובים מדי, כולם אומרים זה לא פייר, בוא נכניס מישהו שאולי יעשה אותנו טובים מדי, אבל הוא גם יכול לפרק לנו את הצורה מבפנים. וזה יכול לקרות.
יש לצרפת סיפורים על פירוקים,
הכל
כן,
יכול,
יש.
כן, הם ידעו אוטובוסים ודברים, בדיוק. הכל היה. הדבר, אז בוא נלך על סטורילן שבכל זאת מעניין.
אתה יודע מה הכי מעניין? שלא אמרנו עד עכשיו מילה על פורטוגל.
נכון,
על
אז אני פורטוגל. מתחיל, אני כן, מתחיל. אוקיי? זה. עזוב את זה שהסגע שהם תמוד מתרחיב, הוא הרכב שלהם, הסגע שהם מדהימים, ראינו גם בסוכניות מועמדים, אני שוב אזכיר שאימרתי עליהם ביורו הקודם, הפעם אני כבר לא אקבל כל כך הרבה אם אני אעשה את זה, סתם דבר קטן שעליו נתחיל, שעליו זה, כי אנחנו מחפשים את, את התכווננות של קריסטיאנו, שלא היה בגמר הרי הקודם, כאילו, לא היה לו אש וכל הדברים האלה, בוא נזכיר עוד דבר. רונלדו רואה את המספר גם 109, ואם אתם חושבים שרונלדו לא מסתכל על הדברים האלה, לדעתי אני יכול לספר לכם שאתם טועים. רונלדו כרגע עם, בזמן ההקלטה עם 103, נכון? 103. נכון, נכון. יש לו את נבחרת ספרד, לא קל, ואז יש לו נבחרת עם הגנה קצת בעייתית, ששם הוא יכול לדעתי, יכול לכבוש 3 שערים,
תבהיר שאתה מדבר על משחקי הכנה לפני הטורניר.
אני מדבר על 2 משחקי הכנה לפני הטורניר, האחד נגד ספרד שאני מכבד, והאחד נגד הגנת נבחרת ישראל, שאני יודע ששחקניה כנראה מאזינים, אז אני מכבד.
אבל נגד ספרד הוא כבש 3, ונגד ישראל הוא לא כבש.
נכון.
מוטלה, אתה אדיר, יפה מאוד. הייתי במשחק הזה, תבהירים לי, וואו. יש לי סיפור אדיר עליו, אבל לא משנה, אין לנו זמן היום.
אגב, מה שמחזק את ההשערה, שהוא כנראה לא ישחק 90 דקות נגד ישראל. כי זה המשחק האחרון לפני היורו.
כן, אבל הוא יצטרך לשים בו גול אחד או 2. בוא נדבר על זה, אני חושב שיהיה פה סטוריין על מתי זה יקרה. יצא לו בית מאוד קשה כדי לצבור גולים בבתים, אין לו זה, אבל יש לו את הונגריה, שאני מניח ששם זה יהיה משחק לצבור.
למרות ששוב, הנה, הוא אמר לך.
בבתים שנה, ב-2016 היה 3.
הוא לא מבדיל בין מים לקוניה.
לא, אגב, גם נגד הונגריה הוא היה מולי אז, אבל אני חושב שהוא, שאם יש לו צמד או 3 נגד הנבחרת שלנו, אז הוא יכול לעשות את זה. הוא יכול להיות אלי די זה, בעצם בית המוות היחיד שיכול למות בו הוא אלי די.
יפה.
זה, אוקיי, עכשיו בואו נלך לדברים קצת רציניים, סליחה.
שוב, יש המון דברים מעניינים לגבי הבית הזה.
מה הכי מעניין אותך?
מי הכי טובה?
אוקיי.
באמת.
שאלה יפה.
כן, מי הכי טובה בכל ה... עזוב, אני חושב שגרמניה אולי...
בדיוק באתי לשאול, גרמניה לא לג פחות?
אני לא יודע, מבחינת סגל כן, מבחינת סגל כן, כן אבל זה... ביורו עם, ילב, עם יוגי לב זה חצי גמר ומעלה. ביורו עם יוגי לב זה חצי גמר ומעלה, כן. השאלה...
אבל בואו לכרונולוגית, הכרונולוגיה עכשיו היא...
יורו,
כן,
אני מדבר איתך על יורו.
אני אומר, אבל היה, היה מונדיאל אחרי.
היה את המונדיאל, בסדר, יש את המונדיאל שאחרי הזכייה, לכולם אוקיי. זה קורה. אוקיי. קרה גם לגרמניה, אוקיי. זה בסדר. השאלה מה עושים עכשיו ביורו, וכשאתה מסתכל על הסגלים של פורטוגל וצרפת, באמת זה עושה רושם שזה יבוא מהם, האופציות, אם אתה מאמן של אחת מהן, להרכיב 11, זה באמת חוויה מדהימה. שוב, אתה ביקשת מאיתנו לפני הזה לנסות ולהרכיב הרכב כן, הבית, כאילו.
אבל מאוד זלזלתם כן. בי.
לא, לא זלזלנו בך, זלזלנו ברעיונות שלך.
אוקיי.
אין ילד שרע לו.
היינוח.
היינוח. היינוח, כן. אז,
אני יודע, אגב, שמוטלה יעשה את זה, אם נבקש ממנו.
לא, לא, זה באמת קשה, עד בלתי אפשרי, יש כמה עמדות שאתה אומר, בוא, את מי אני מוציא פה מהבית הזה. אבל אני חושב שבאמת, הכי מסקרן זה מי מגיע הכי מוכנה, מי יכולה לקחת את כל הפוטנציאל הזה ולהביא אותו לידי ביטוי בטורניר.
יש גם בלוח משחקים...
שזה מה שאני תמיד מסתכל עליו. אני יכול...
יש משהו טריקי. מצד אחד, גרמניה היא המערכת שלושת המשחקים. אז יש לה יתרון ברור מאוד.
כן, כן.
מצד שני, גרמניה משחקת נגד צרפת, פורטוגל, ורק המשחק האחרון נגד הונגריה. אז תארו לכם מה קורה אם הם עושים, נניח, נקודה מתוך, או 0-6, או 1-6, ומגיעים למשחק אחרון שהם חייבים לנצח את הונגריה, וואלה, זה כבר יכול להיות מסובך.
עוד דבר, מאוד חשוב, ואני יודע שלפעמים נוטים זלזל בזה, אתם אומרים שכולן עולות, זה סבבה. מאוד חשוב מראשונה, משנייה נכון. ומשלישית. ברור. חשוב בצורה קיצונית. כי מי ששלישי, שנייה. מי ששלישי, זז לא יודע לאן. אוקיי? זז לא יודע לאן. יכול להיות שהוא יזוז למקומות לא כיפים בכלל, אוקיי? מי ששני, אנחנו יודעים שיהיה נגד המנצח של בית 4. המנצחת של בית 4, שזה יכול להיות אנגליה, נכון?
ולא רק זה.
בוומבלי? נכון?
למה וומבלי? זה היה מולו דבלין. אבל האנגלים קיבלו עוד כרטיס, אז...
בפוקס, על זה. כן,
אז עוד יותר.
אז אני אומר לך, תחשוב עכשיו...
אם המשחק היה בדבלין, אתה תהיה בטוח, גרמניה, אנגליה, תהיה בטוח שאתה יודע, 5 מיליון אירים רק מודדים את גרמניה, כן? זה כאילו... זה המשחק ביתי של גרמניה, ועכשיו זה הופך להיות משחק חוץ.
אני לא פוסל שעדיף סיים שלישי משני בבית הזה. הנה.
פורטוגל תשמח לשחזר את ההצלחה של הפעם שעברה.
מעניין, מה? לא פוסל ששווה לסיים שלישי ולא שני. אם אתה מסיים שלישי, אתה הולך או למנצחת בית בי, שזה בלגיה נגיד, נכון?
או הולנד, סי.
ושני המשחקים האלה, לא, בי זה נגד בלגיה, זה יהיה בסביליה. שמע, אני אומר לך, עדיף סיים שלישי.
אני ואתה היינו...
לא, עדיף סיים שלישי.
אתה היית ביורו ב-2016? לא, היית בפורטוגל, אמרת. היינו אני ואתה ביורו 2016 בצרפת, בצרפת מול גרמניה, במרסי.
וואו.
זוכר את זה?
וואו.
יפה. המשחק הראשון הוא גרמניה-צרפת בבית הזה, במינכן. ההשפעה של הקהל במשחק הזה הייתה מדהימה.
הם ניצחו בגלל זה.
ניצחו בגלל זה. הפעם זה הפוך, אני לא יודע כמה התפוסה באליאנס.
זה ב-15 ביוני, זה הראשון, אני חושב.
נכון, הראשון. כמה התפוסה באליאנס, ארנה? 50% כרגע?
לא, כרגע...
או 25, 33?
כן. יש שם איזה 15,000.
יש שם קהל, זה ישפיע בטוח על העניינים. זה דברים שאנחנו עדיין לא יודעים איך להוסיף אותם לתוך התערובת הזו, אבל זה בית שבאמת, באמת, באמת, הכל יכול לקרות. ויש טונגריה, שהיא גם מארחת שני משחקים, נכון? את גרמניה היא בחוץ. שזה גם משהו שצריך לקחת בחשבון, למרות ש...
בסולד אאוט, לא?
נכון, הונגריה היחידים של 100%.
זה מה שמוות בבית המוות, אגב. בואו להונגריה, הכל טוב.
וראינו מה קהל עושה למשחקים פה בארץ, היו זה כמה, שלושה המשחקים, באר שבע וחיפה תל אביב כמובן. בואו נה, זה היה טירוף, זה היה טירוף מוחלט, זה משנה הכל.
שחקן.
מה, מהבית הזה?
על מי נדבר הכי הרבה?
ברונו.
אוקיי, לך על זה.
כי אני חושב שהדבר שהכי מעניין בהקשר של פורטוגל זה השוני בין יורו 2016, שזה היה חבורה של מילואימניקים ורונלדו,
כן.
ועכשיו זה חבורה של כוכבים ורונלדו. אז השאלה אם רונלדו יכול לשחרר או צריך לשחרר בשביל שהם יוכלו להגיע למצב שהם עושים back to back.
מקסימום שהוא... מזמינים טאש, אם צריך, האש מגיע, טאש. אם יש בלגן.
תחשבו על זה, יש פה כוכבים, אנדרה סילבה היה מדהים השנה בפרנקפורט.
אנדרה סילבה לא ישחק לדעתי.
לא ישחק.
וז'וטה. שהיה מצוין בליברפול בכל דקה כשהוא לא היה פצוע, ורובן דיאז שאולי הבלם הכי טוב בעולם היום.
הרוויח השנה הזאת את היורו.
וברונו שיש לו שני גולים בנבחרת. אז או שנדבר עליו בקטע של בונה, הוא לא מגיע לנבחרת, או שנדבר עליו בונה, הוא יכול לקחת אותם לבק טו בק.
יפה, אז אני חושב שהכי נדבר עליו זה בנזמה. כי בנזמה הוא כמו כוסברה. כמו כוסברה.
עוד פעם, אני רוצה שיהיה לך את זה נקי.
בנזמה הוא כמו כוסברה בטורניר הזה. או שיאהבו אותו, או שיסנאו אותו. אף אחד לא יישאר אדיש למה שבנזמה יעשה. אתה מכיר
אותך? אני אוהב אותך, ממש. אני כל כך שונא כוסברה. זה הדבר שאני הכי שונא.
אף אחד לא יגיד, כוסברה, אתה לא משנה, לא אכפת לי. אף אחד לא יגיד את זה.
וואו, זה כל כך חכם.
אתה לא מכיר את זה, תגיד.
זה לא שלך, כוסברה.
תיאוריית הכוסברה, נו. כי יש לו פה רק מה להרוויח ורק מה להפסיד. הוא לא יעבור מתחת לרדאר בשום צורה. או שהוא ישחק ויהיה מעולה, או שהוא ישחק ויהיה רע, או שהוא לא ישחק ויגידו שהוא מפריע, או שהוא לא ישחק ויגידו שלמה זימנו אותו. כל מיני כאלה, הוא לא יכול לבוא לשם ולהיות סתם, אני, כולם יודעים שאני חושב שהוא שחקן מדהים, בטח בעונה הזאת יוכיח כמה הוא שחקן מדהים בפני עצמו, יש לו כמובן מקום בנבחרת, אבל הנבחרת הוכיחה שהיא יכולה להסתדר בלי שיש את המקום הזה של בנזמה.
היא הוכיחה שהיא זכתה עם חלוץ שכבש אפס גולים ופתח בכל המשחקים.
ולכן אני אומר,
מה זה?
להרבב בפנים, לתוך המנה המאוד טעימה הזאת, את הכוסברה. זה או שתשדרג את המנה טילים, או שתגיד, מי יוסיף את החרה הזה, תוציאו את זה.
אגב, בצרפתית קוראים, אומרים כוסברה.
קוריאנדר.
מה?
זה מעצבנו.
כי זה גם בספרדית, קוריאנדר.
בסדר, בסדר, נו, הכל יודע. טוב, זה יופי אופמן, תודה. אגב, זה בספרדית, אבל סתם, זה...
השחקן שנדבר עליו, הוא כבר דיברנו עליו, זה מאוד שבלוני.
אין מה לעשות, זה יהיה אמבפה או רונלדו, אתה בחר.
רונלדו.
מי?
אבל לא מהזווית של לא מהזווית המקצועית, יותר זווית של מספרים. דיברנו על זה שהוא יכול להיות שחקן עם מספר השערים הגדול ביותר לנבחרות. אם יעבור איטלי די. הוא יכול לעשות את זה בטורניר הזה.
אני אוהב לאן שאתה לוקח את זה.
הוא יכול להיות מלך שערי היורו הבלעדי. הוא כרגע 9-9 עם פלטיני. בסוגריים, פלטיני עשה את זה בטורניר אחד, אבל לא חשוב.
בכל הזמנים של היורו.
הוא גם, אני חושב, יכול להיות.
כן, הוא מלך הבישולים עם פובורסקי, שישה, שניהם.
כן, אוקיי, אז גם זה. מה עוד יכול להיות? הוא ישפר את שיא ההופעות שלו ביורו, הוא אסיאן עם 21 הופעות. הוא יכול לעשות להיות מלך שערים פעמיים של טורניר, כי ב-2012 היו כמה שחקנים שכבשו שלוש כמור, אז הוא כאילו היה סוג של מלך שערים עם עוד כמה שחקנים. והוא יכול להיות שחקן השדה הראשון שזוכה ביורו כקפטן, כי קסיאס, פעמיים, קסיאס עשה את זה כמובן עם ספרד כשוער.
נכון.
והקפטן המבוגר ביותר לזכות, מה הוא עוד יכול להיות.
אז בוא נגיד את זה טוב, הם זוכים.
הוא כמובן שהוא יהיה השחקן הראשון בחמישה יורואים, כי קסיאס היה גם בחמישה, אבל לא
שיחק. עוד אתה רק מאמיס על מה שאני הולך, על הפרובוקציה שהולכת לקרות. לו הוא זוכה, יש לו נגיד, יש לו גם חמישה, 15 בצ'אמפיונס, נכון?
נכון.
אליפויות בשתי זה, בשתי שלוש, כן?
שלוש.
יהיה לו שתי זכיות ביורו.
כן.
יהיה לו את, כמו מה שמעת, הכי הרבה גולים בכל הזמנים. בנבחרות, הכי הרבה גולים ביורו,
הכי
הרבה גולים בצ'אמפיונס, האם נוכל להגיד בעוד שנה או שנתיים מעכשיו פתאום שוואלה?
השחקן ההישגי בהיסטוריה, כן?
כן, זה מה שנגיד עליו? האם נוכל להגיד שהוא השחקן הטוב בעולם? האם נוכל להגיד שהוא השחקן הטוב אי פעם?
אתה יכול לעשות אפקט צרצרים רגע?
אני באמת שואל, אני גם לא חושב ככה, ואני לפעמים צריך לצאת מעצמי קצת ולאתגר את עצמי, אולי אנחנו עיוורים? לא יודע.
אגב, הוא... לפי המשחק האחרון...
רגע, רגע, זה לא איזה רוברט אורי, זה לא איזה עכשיו שחקן שרק היה שם כשצריך, כן? זה שלו. לא... וואלה, אני לא מתלהב מתארים. יעקב וילל עם מלא אליפויות, סבבה?
לפי, המשחק, לפי המשחק האחרון של יובה, הוא לא בטוח שהוא השחקן הכי טוב ביובנטוס, כי הוא לא פתח, הוא לא שחק במשחק, הוא לא פתח.
נכון, אבל זה מצחיק.
מסיבות מקצועיות.
מעניין, מעניין. צריך לעשות פינת הלייקים, דעות שפשוט יביאו הרבה לייקים, ולא בטוח שאנחנו מסכימים איתן. אז אוקיי, בקצרה. כי כמובן שחרגנו, שחקן, כמה שזה קשה, שנגלה, שכאילו לא ציפינו אולי, ופתאום זה, אפילו רק דני.
אז אני אגיד כזה דבר. הוא שיחק בניו מרלינס אינדיאנס.
השחקן שאולי נגלה, למרות שהסיכוי שהוא ישחק הוא לא גבוה, אבל הוא לא כזה צעיר, אז אולי כן ייתנו לו. פדרו גונסלווה, שהוא דור הופמן בטח שידר אותו כמה פעמים מהעונה.
כן, אתה לא צריך לקרוא לי דור הופמן, אבל בסדר.
DH.
בסדר, דור. בן 23, היה אמור, הוא בעצם נכנס לנעליים של ברונו פרננדש בספורטינג ליסבון, הוביל אותם לאליפות מדהימה, עונה ראשונה 23 גולים, מלך שערים בליגה פורטוגלית, הגיע מפמליקאו, הוא שחקן שהוא יותר סקורר מברונו, הוא פחות מבשל, אבל אותה עמדה פחות או יותר, שחקן נהדר, שהוא עוד שחקן יצירתי בנבחרת מאוד מאוד יצירתית, זימון ראשון שלו לנבחרת, אפילו פרננדו סנטוס שהוא די כזה עקשן ושמרן כזה נכנע ללחץ של התקשורת וזימן אותו, אני מקווה שנראה אותו מפעם לפעם, כי זה מכל השחקנים הוא השחקן הכי מעניין בפורטוגל שאנחנו לא מכירים.
פורטוגל, צרפת, גרמניה, הונגריה.
זה הסדר שלך?
כן. כי אני מנסה לריב איתכם, אתם תעשו צרפת, פורטוגל, גרמניה, הונגריה.
צרפת, כולכם. גרמניה, פורטוגל, הונגריה.
טוב.
גם אני, צרפת, גרמניה, פורטוגל.
יפה, טוב, זה...
צרפת, פורטוגל, גרמניה, הונגריה.
טוב.
והונגריה לוקחת נקודה.
וואו, מה? ממי?
ממי? זה מעניין. בוא תגיד ממי.
מה זה? בוא תגיד, מה?
בוא תגיד ממי.
הלו, מה?
גרמניה.
מה יהיה כישלון עבור פורטוגל?
לא לזכות, שלוש הנבחרות פה, זה אם הם לא זוכות, מה זה רלוונטי?
סבבה.
מה יעזור למישהו להגיע לחצי גמר?
אני חושב שגמר זה תמיד ה...
היעד הראשוני.
אפילו אם הגרמנים הגיעו לחצי גמר, זה לא יהיה כזה נורא.
קודם כל, טורניר האחרון של יוגי לב, אז גם...
ניפרד בידידות.
בדיוק.
אוקיי.
אגב, שחקן שנגלה זה מוסיילה, אני חושב, שאם הוא ישחק. זה שחקן שכבר לא יהיה באנגליה, הוא גדל באנגליה.
כן, הוא משחק בביירן, אז זה די מוכר, אבל כן.
בסדר, אפשר לגלות אותו עוד יותר.
כן.
אני חושב שהוא פחות מוכר, אבל מחוץ לליגה.
עוד משהו אחד על גרמניה שנוטים קצת להעמיד בערכה, כמובן תוצאות על הפנים, 6-0 לספרד בליגת תאומות, הפסידו לצפון מקדוניה עכשיו במוקדמות, שני ניצחונות ב-2020, עם כל הבעיות, תחשבו שיש להם 8 שחקנים של ביירן מינכן בסגל. עכשיו, אני לא יודע איך אתם מאמנים בכדורגל, אבל אם ניתן לכם 8 שחקנים של ביירן, לא משנה מי עכשיו, תוסיפו, תקחו עוד 3 שחקנים מהשכונה, אני מניח שביחד אפשר לעשות נבחרת לא רע. ככה צריך להסתכל על גרמניה, היא חייבת להיות טובה.
שמונה של ביירן ושלושתנו, מוטל, אתה שחק, מוטל שחקן, נכון?
כן.
אז אתה בחוץ, בסדר? דני בחוץ. אתה, נכון, יש
לך 26.
לא, אני אשמע, נותן מלחמה. אבל אני בחרתי אותם שלישי כדי לעניין.
שחקן שאומר אני נותן מלחמה, הוא האחרון שאני בוחר בכדורגל.
צודק, צודק, אבל לואיס אנריקה לוקח אותי. אוקיי, חברים, תודה רבה, בתים 5-6, EF, תסתכלו איפה בתים 1-2, איפה 3-4, איפה הטיימר הגדול, ביורו, נשתדל שכמה שיותר מהאנשים שנמצאים כאן יהיו, תודה לדני פורט, תודה לדור הופמן,
תודה.
תודה מוטלה, תודה לכולם, עד כאן להפעם, תעשו טוב.